כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, סטודנט בפקולטה למדעי המחשב בטכניון הציג אתמול פרצת אבטחה בממשק שמחבר בין העוזרות הקוליות של מייקרוסופט ושל אמזון. הפרצה הוצגה במסגרת ההרצאה שלו באירוע B-Sides TLV שמתקיים במסגרת שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב. מיד נדבר עם ההאקר ונבין מה הוא עשה עם הפרצה שהוא מצא בממשק שוב שמחבר בין העוזרות הקוליות. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן דוקטור חי איתן כהן ינרו ג'אק, מומחה לטורקיה ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב וממכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. אתה נמצא איתנו כאן בעקבות ההפסד של נציג השלטון בבחירות לרשות איסטנבול. מועמד מפלגת האופוזיציה של טורקיה ניצח בבחירות החוזרות לרשות איסטנבול, מה שהוכתה או הוצג בתקשורת כמכה לארדואן. ואנחנו ננצל את המקרה לדבר ולהבין באמצעותך מה קורה בטורקיה. אנחנו נתהה על קנקנה של טורקיה ושל הפוליטיקה שם, ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, טטנוס עדיין מסוכן לחובבי העברית. טטנוס בעברית זה צפדת או פלצת, למי שצפדת לא הבהילה אותו מספיק. מחלת הטטנוס שווה לכותרות כשילד אמריקאי בן 6 מאורגון חלה בה לאחר שנחתך קלות במצח בחווה של ההורים שלו, והוא ניצל בסופו של דבר בזכות טיפול יקר שעלה יותר $800,000 ויכול היה להיחסך אם הוא היה פשוט מקבל חיסון נגד טטנוס. וגם מי ייצג השנה את ישראל בתחרות הדבוראים הצעירים? מדובר בתחרות בינלאומית שתתקיים השנה בסלובקיה. אנחנו מיד נדבר עם הנציגים הצעירים, הדבוראים הצעירים. וגם הלטאות המעופפות מתקופת הדינוזאורים לא טיפלו בצאצאים שלהם לאחר שהם בקעו. כך עולה ממחקר חדש. לא מדובר בהתרשלות, כי אם לא היה צורך בכך, כי הצאצאים ידעו לעוף מיד לאחר שבקעו מהביצה. אנחנו נדבר עם דוקטור יונת אשחר על כך. וגם אתמול סוף סוף שוגר לחלל בהצלחה הלוויין שפועל באמצעות מפרס המנצל את אור השמש כדי לנוע. לא מדובר במנוע סולרי, אלא האור של השמש ממש דוחף את המפרס, ממש כמו שרוח דוחפת מפרס בים. הלוויין עצמו הוא אקספרימנטלי, הוא ניסיוני, גודלו כגודל קופסת נעליים, והוא יקיף את כדור הארץ. ממש בקרוב הוא נבנה ושוגר במימון המונים במסגרת מיזם של האגודה הפלנטרית, ארגון בינלאומי ללא מטרות רווח. הוא שוגר אתמול בבוקר כשהוא היה על חללית של חברת ספייס איקס, החללית שאתם ודאי מכירים, פלקון הבי, שאפשר למחזר אותה, ואכן זה מה שקרה. הוא עמס על הטיל כמטען שני ושוגר בהצלחה. האורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה היא אלכסנדרה לוי קירה, מפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. אז אנחנו עוברים לטורקיה. אם כן, הנה אנחנו שומעים את המוסיקה שמלווה את התוכנית הקלה מאיסטנבול. דוקטור חי איתן כהן ינרו ג'אק, רגע לפני שנדבר באופן כללי על ההיסטוריה של הפוליטיקה הטורקית, למה זה כל כך דרמטי? אנחנו מבינים שלא נציג השלטון הוא זה שזכה בבחירות לרשות איסטנבול, אבל למה זה מוצג כמכה? אוקיי, יש מפלגת שלטון, אבל יש גם מפלגות אחרות. זאת אומרת, למה זה מודגש כמשהו שהוא רעידת אדמה?
אז ככה, היסטוריה הפוליטית הטורקית מלמדת אותנו, כל פעם כשיש איזשהו ניצחון באיסטנבול ובאנקרה, אז זה גם ישתקף ככל הנראה בתוצאות של הבחירות הכלליות.
זאת אומרת, זה משהו שהוא מטאפורי למה שקורה, זה משהו שמעיד?
כן? זה איזשהו סממן מאוד חשוב, כי okay. בסופו של דבר איסטנבול היא העיר הבירה הכלכלית של טורקיה, כאשר אנקרה היא העיר הבירה המדינית של טורקיה. ולפי הכללי המשחק, מי שבעצם שולט בשתי הערים האלה, הוא שולט בכל טורקיה. ותוסיף לזה
זה
גם...
זה לא כמו אצלנו שראש הוא בעצם אחראי לקצת...
כן, לא. זה כן ככה, אבל בגלל העובדה שרוב האוכלוסייה הטורקית מתרכזת גם באיסטנבול וגם באנקרה, אז כשאנחנו עושים את החישוב, אם אנחנו רואים שהתופעה, התופעה של ההצבעה, כאילו, של האוכלוסייה הזאת כן תימשך בעוד ארבע שנים. אז אנחנו נראה שזה בעצם המשמעות של ההפלה של הממשלת ארדואן.
זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שסביר להניח, או מה שעשוי לקרות, זה שבעקבות ההצבעה הזו, שהיא סוג של הצבעת אי אמון כנראה בארדואן.
בדיוק, בדיוק.
ולכן... כן, נכון, כמו שאמרת גם מדגם, אז בסופו של דבר זה באמת משהו שיכול להעיד על כך שזה תחילת הסוף של ארדואן, זה ההדה היא לא מוחלטת אליו.
אז חשוב מאוד לציין, עד היום תמיד ראינו שמי שבעצם מנצח את איסטנבול ואת אנקרה לוקח את הבחירות הכלליות, אז לפי התבנית הזאת אכן כך, אבל ארדואן הוא בוא נגיד חיה אחרת. למה? משום שמ-2002 ועד היום הוא הצליח להיכנס ולחדור לכל מנגנוני המדינה, והוא הפך את המפלגה שלו למדינה עצמה. אז לכן הוא לא סוג של איזשהו שחקן פוליטי רגיל שאנחנו הכרנו משנות ה-80 ומשנות ה-90 שכן הגיעו לשלטון עם ממשלות קואליציה, אלא זה הרבה יותר מורכב להיפטר ממנו במרכאות, זה יהיה הרבה יותר קשה בשביל האופוזיציה הטורקית.
אז זהו, אז עכשיו כשבאמת מי שישלוט באיסטנבול יהיה נציג המפלגה שהיא לא מפלגת השלטון, נכון. האופוזיציה, זה לא עשוי ליצור בלגן בפנים?
זה... זה
בתקופה
כן,
הזו
זה
עד
כן,
ש...
כי לפי השמועות, לפחות שאנחנו שומעים שמגיעות מהאופוזיציה, שמפלגת צדק ופיתוח השתמשה בעיריית איסטנבול כסוג של מקור של מימון, בוא נגיד, ברגע שהם אוספים למשל מיסים ארנונה וכל מיני דברים כאלה, לאחר מכן הם היו מעבירים את הכספים האלה כדי לממן את הפעילות של המפלגה. אז אנחנו רואים פה שיש פה איזושהי שחיתות. אז בסופו של דבר ארדואן איבד את המקור, בוא נגיד, את המקור ההכנסה החשובה.
זאת אומרת, ההכנסות מארנונה או מיסים עירוניים יעברו למפלגה המתחרה.
וברחו, לפי הטענות של המפלגה. של המפלגת העם הרפובליקנית האופוזיציונית.
אז אתה יודע, אולי באמת נלך לאחור ותספר לנו, אתה מכיר כמובן את טורקיה, מקרוב מאוד, נכון? אתה מומחה לטורקיה.
נכון, נולדתי שם, עד גיל 22 חייתי באיסטנבול, ולאחר מכן עליתי ארצה.
אז בוא ספר לנו, זו מדינה שאנחנו כמובן רבים אהבו, גם אני, לבלות שם וכולי, ופתאום יש איזה רוח אחרת קצת, ופחות נוח לנו להיות שם. בוא נדבר באופן כללי על ההיסטוריה של הפוליטיקה הטורקית, ננסה להבין באמצעותך מה היה ומה קורה שם היום.
אוקיי, אז קודם כל חשוב מאוד לציין, כשאנחנו מסתכלים
מזווית... כמובן, מלבד תחום השתלות השיער, שפתאום הפך את טורקיה, יש לי חברים שהולכים לשם, קרחים לגמרי וחוזרים עם רעמה של האריה מ-MGM.
נכון, בדיוק.
זה הם ניצחו.
זה סוג של תיירות.
כן, נכון.
תיירות שמכניסה המון כספים. אבל בוא כרגע נדבר על הפוליטיקה הטורקית ברשותך. חשוב מאוד לציין שאומנם טורקיה מוגדרת כדמוקרטיה במרכאות, היא אף פעם לא הייתה דמוקרטיה מסוג של סקנדינביה, של שוודיה בוא נגיד. היא כן דמוקרטיה, אבל איזה סוג של דמוקרטיה? בוא נגיד, יש שם בחירות חופשיות. זה אומר שכל 4 או 5 שנים או בחירות מוקדמות, אנחנו מגיעים לאיזושהי תחנה, לעם ניתן את הזכות שהם כן יכולים להחליף את השלטון, אבל אחרי שהם בוחרים בשלטון, אז אין כל כך הרבה חופש ביטוי ואין כל כך הרבה ביקורת. אוקיי? אז זה בעצם כללי המשחק.
כן, אפשר להחליף את השלטון בעצמם?
אפשר.
כן.
אז בוא נגיד ככה, הבחירות האחרונות עדיין הן מראות לנו שכן ייתכן שאם אנחנו הולכים לקלפי, אנחנו עדיין יכולים להחליף את השלטון. הבחירות הראשונות שנערכו ב-31 במרץ,
כן.
אז גרמו איזשהו נזק מאוד תדמיתית לטורקיה, כשארדואן לא קיבל את התוצאות של הבחירות, והיו בחירות חוזרות. הפער בין שני המועמדים, זה היה רק 15,000.
וואו.
כן, זה רק היה 15,000, ואנחנו מדברים על עיר של 15 מיליון תושבים, כן? אז בסופו של דבר ארדואן לא השתכנע במרכאות, הוא לחץ על המועצה לבחירות העליונה, ואיסטנבול... איסטנבול הלכה לבחירות חוזרות, והפעם העם הטורקי העניש את ארדואן ובגדול. עכשיו הפער בין שני המועמדים זה 777,000 קולות, שזה קפץ. ואני רוצה לספק לך עוד כמה נתונים מאוד בעיניי חשובים.
כן.
יש למשל שכונות בתוך איסטנבול, למשל שכונת פאטיק, שהיא שכונה מאוד דתית, בוא נגיד כמו 100 שערים של ירושלים, כן? אז אפילו שם המפלגה החילונית כן זכתה. אז הענישו את ארדואן.
למה הם הענישו אותו?
למה? כי הרי יש פה איזשהו מנגנון, אוקיי? יש פה איזשהו מנגנון, והעם הטורקי, אפילו אם אתה דתי ביותר, או אתה חילוני ביותר, אתה עדיין רוצה שיהיה לך את הזכות להחליף את השלטון בתחנות האלה שאני הזכרתי. וארדואן, עם הביטול שלו, כשהוא בעצם עירר על התוצאות ואמר, אוקיי, אוקיי, אני לא משחק את המשחק הזה כי אני הפסדתי, הוא לחץ על הכפתור quit game, ועכשיו הוא לוחץ על הכפתור new game, נכון? המשחק חדש.
טוב, קצת משנה את כללי המשחק לפי מה שבא לו.
אז בדיוק, אז העם הטורקי, אפילו שחלק ניכר מהעם הטורקי שכן תמכו בו, אז הפעם אמרו לו, עד כאן, נכון, עד היום אנחנו תמכנו בך, אבל אנחנו לא נותנים לך את הלוקסוס הזאת, שאתה תשנה לנו את כל הכללי המשחק. אז לכן אני רוצה להדגיש פה, שאני התחלתי את דבריי שטורקיה אף פעם לא הייתה דמוקרטיה מסוג שוודיה. כן?
כן.
אז לפני כן, לפני שארדואן עלה לשלטון, אנחנו ראינו כמה הפיכות צבאיות בטורקיה. אז הצבא הטורקי תמיד היה שם בתמונה, כשחקן פוליטי, וכל הקואליציות אזרחיות למיניהם תמיד נשענו על הצבא הטורקי, ותמיד מילאו את ההוראות של הצבא הטורקי.
רגע, בוא ספר לנו, מה זה אומר שהצבא שולט בעם ולא להפך? אני מנסה להבין את המשמעות של זה.
כשעליתי לישראל, כשראיתי שראש הממשלה ושר הביטחון שמים את הדרגות של הרמטכ"ל, אז אני מאוד הופתעתי.
כי הרמטכ"ל צריך לשים את הדרגה של ראש הממשלה, מעניין.
כי בטורקיה שאני גדלתי, בוא נגיד כך, היה לנו איזשהו קורס בתיכון, בשם לימודי ביטחון. בלימודי ביטחון, חוץ מהעובדה שהם דרבנו למה עלינו להתגייס לצבא הטורקי, או להדגיש על האיומים שהיו נגד טורקיה, אז באותה הקורס גם למדנו למה הצבא הטורקי חייב להיות נוכח בפוליטיקה הטורקית. בסופו של דבר ראינו את הצבא הטורקי כסוג של מנגנון של איזונים ובלמים. אוקיי?
דווקא הצבא. דווקא
הצבא. ואז כשאנחנו ראינו בחדשות שמועצה לביטחון הלאומי התכנסה ונתנו איזשהו המלצות במרכאות לממשלה האזרחית, בעינינו זה היה כל כך טבעי, ברור כשמש שהצבא כן מתערב, והצבא כן אומר את מה שהוא חושב. ככה חונכנו, אנחנו לא איתלנו בזה איזשהו ספק או סימני שאלה, זה היה כל כך טבעי, כן? אחרי עלייתי לישראל הבנתי שזה לא טבעי שהצבא חייב להיות כפוף לשר הביטחון, מה שנקרא.
כן,
אבל
וואו.
בטורקיה שאני גדלתי זה לא היה ככה. אז אני עכשיו רוצה להגיע להיום. אנחנו רואים כל מיני מעצרים שונים שארדואן מבצע, עיתונאים טורקים נכנסים לכלא וכל מיני אנשים כאלה. טורקיה תמיד הייתה כזאת. אבל הבעיה מה? נכון להיום יש רשתות החברתיות וכל הכביסה המלוכלכת של הממשל נמצא על השולחן ואנחנו יכולים לראות. ומה עוד? האנשים שנכנסים היום לכלא הם אלה חילונים הטורקים או שמאלנים הטורקים או ליברלים הטורקים, אלה שלא איסלאמיסטים בוא נגיד, אלה שאנחנו יכולים להזדהות איתם בצורה יותר קלה, כן? אז כתוצאה מכך אתה מתרשם מכל התופעה הזאת בצורה אחרת, כי אבל בשנות ה-80, בשנות ה-90 אנחנו ראינו שהמוסלמים האדוקים נזרקו לכלא, אבל התופעה הייתה אותה התופעה. אנשים עוד הפעם נכנסו לכלא, הכלא היה איזשהו סוג של תחנה. מה שאני מנסה לומר,
כן.
כל מי שאוחז בשלטון לא מנסה לחיות עם היריב שלו בדו-קיום. בטורקיה אין דו-קיום. בטורקיה מי שאוחז בהגה מנסה לדרוס את היריב שלו. גם ארדואן, ארדואן עצמו הוכנס לכלא. כן, בגלל היריבות שלו בינו לצבא הטורקי, מסיבה מאוד מגוחכת.
אבל אין שם באמת מערכת שמאזנת את המצב, מערכת אולי בתי משפט, משהו שמתבונן מהצד, יש לו...
בתי משפט זל, אוקיי, זיכרונם לברכה. למה אני אומר לך?
כן.
ב-2010 היה משאל עם, וכתוצאה מהמשאל עם, שהעם נתן את המנדט הזה לארדואן, שהוא יכול למנות את ה... חלק מהשופטים, גם משרד המשפטים שזה תחת שליטתו המלאה, גם הם מממנים.
גם השופטים עובדים עבורו.
אפשר להגיד.
כן, מעניין.
ואז בסופו של דבר, מה שאנחנו, כשאנחנו מסתכלים, אז מה זה איזונים ובלמים? בתי משפט, מבקר המדינה.
נכון, כן.
אז כולם הפכו לפקידים שלו, אוקיי? אבל אני אומר, על הנייר עכשיו, כן, כולם כפופים לו, אבל גם אתמול, כשהצבא היה בעניינים, זה לא היה שונה, זה לא היה שונה. אז מה שאני מנסה לומר, אנחנו רואים את אותו המשחק, אבל רואים אותו בצורה הרבה יותר מלוכלכת, משום שעכשיו יש יותר שקיפות, יש יותר הדלפות, יש כן. יותר, בוא נגיד, יש מכשירי האזנה.
זאת אומרת, המשחק לא השתנה מאוד, אבל אנחנו, כן. הוא יותר פתוח כן. לציבור, אנחנו רואים
כן,
את זה.
כן, אנחנו וואו. רואים את זה, ובוא נגיד, הקלטות מועלים לרשתות החברתיות, ליוטיוב, ובאמצעות טוויטר, מפיצים הכל, אז אתה לא רק תלוי בערוץ ממלכתי הטורקי. למשל, אמא שלי מאוד מופתעת. היא אומרת, חי, טורקיה לא הייתה כזאת. אז אני אומר לה, אמא, טורקיה היא תמיד הייתה כזאת, אבל היה רק ערוץ ממלכתי אחד טורקי, ואתם יכולתם לשמוע מה שהם נתנו לכם לשמוע.
טוב, אתה היית שם עד גיל...
עד גיל 22. עד גיל 22.
זה אומר שאתה אוהב את טורקיה, זאת אומרת, גדלת שם, נכון?
בוודאי, למה שאני לא אוהב את טורקיה? אני עליתי לארץ מסיבות ציוניות בלבד, זה משהו אחר, אבל זה לא בגלל שנאה חס ושלום.
כן, אתה מרגיש שפה מקומך, אבל אתה כן אוהב את טורקיה.
אהבת יותר למדינת ישראל, זה משהו אחר.
זאת אומרת, זה תחרות בין אהבות, אתה לא שונא את זה. לא, בסדר, לגיטימי לגמרי, זה בסדר גמור.
אני עדיין אוהב את טורקיה, אני כמובן מבקר בטורקיה, אוהב אוכל טורקי, שומע מוזיקה טורקית.
אתה לא צריך, המאזינים לא רואים, אתה לא צריך השתלת שיער.
לא, לא.
אני אספר למאזינים ולמאזינות. אוקיי, לא צריך. לא, אבל כן, טוב, שוב, תרבות, המורשת וכולי, אני משער שיש להם, ולא מעט, וגם נדבר על מה שיש לטורקיה להציע וכולי, אבל באמת כשאנחנו שומעים על המשחקים האלה, זה תמיד מלחיץ שהדברים הופכים להיות כאלה, אתה יודע, מאוד צבאיים, מאוד... בגבול הפשיסטים, בגבול המנהיג אחד ששולט בכל, הקצנה שאנחנו שומעים עליה שם.
מנהיג אחד ששולט בכל, בוא נסתכל להיסטוריה הטורקית. אני כרגע לא הולך להיכנס לאימפריות הקדם אסלאמיות וכולי, בוא נתחיל מאימפריה העות'מאנית, מ-1299 עד 1923. וואו. אוקיי.
כן, הם היו אימפריה, נכון. העם הזה,
בדיוק, העם הזה נשלט על ידי שליט אחד, אוקיי? חזק. לאחר מכן, אנחנו ראינו את הקמת הרפובליקה. מוסטפה קמאל אטאטורק, שהוא הקים את ה, שהוא הקים את הרפובליקה. הוא גם היה מנהיג אחד וחזק. אחריו הגיע איננו. הוא גם היה מנהיג אחד וחזק.
בעיקר הזכרת לי את העובדה שהם היו מעצמה מטורפת. אימפריה.
בוודאי. ואז ה... הסוציולוגיה הטורקית, בוא נגיד, אני גם ספקתי את ה... אני גם תוצר של המערכת החינוך הטורקית. אנחנו חונכנו לא להטיל ספק ולא לשאול שאלות על המוסד, על הממשלה, אוקיי? אז ככה חונכנו, למשל כששאלנו שאלות, אז אמרו לנו, אסור לכם לשאול שאלות מסוג זה, כל מה שנכתב בספר לימוד זה האמת. אוקיי, אז אחרי עלייתי לישראל, בוא נגיד, כשהתחלתי לכתוב את הדוקטורט, אני לא כל כך ידעתי לשאול שאלות, ופרופסור אופרה בנג'ו, המאחה שלי, היא סבלה ממני מאוד, כן? עד שהיא לימדה אותי איך לשאול שאלות, ואני לא יכולתי לחשוב מחוץ לקופסה. אז כל מה שנאמר לי, אני קיבלתי את זה. פה בישראל, וואו. בגלל תרבות ישראלית, אני נפתחתי, בוא נגיד, ואז אני יכול עכשיו לשפוט... בחי שכן עלה לישראל.
מעניין. כן. בהפכת להיות ישראלי לגמרי, כולל הכל.
אני משתדל להפוך להיות ישראלי. אני אבא גאה לקטנה שלי, שרי, שהיא צברית, ישראלית לחלוטין, ואני רואה בה כתוצר שלי.
אבל אתה אומר שעדיין נשארו בך שרידים של מערכת החינוך הטורקי.
אני חושב שכן. אני חושב שכן. ואני לא רואה בזה דבר שלילי. אני גם, אני גם מסתכל לזה כחיובי וגם שלילי. אני, כן, זה אני, אין מה לעשות, כן?
אנחנו מקבלים אותך לפחות בשעתיים האלה. שלושה שיודעים.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מייקרוסופט ואמזון משתפות פעולה, ובטעות יוצרות פרצת הבטחה שהתגלתה על ידי סטודנט ישראלי. אז נתחיל מההתחלה. הסטודנט בפקולטה למדעי המחשב הטכניון הציג אתמול פרצת הבטחה בממשק שמחבר בין העוזרות הקוליות של מייקרוסופט ושל אמזון. הפרצה הוצגה במסגרת ההרצאה של הסטודנט, שמיד נדבר איתו, שמו יובל רון, באירוע B-Sides TLV, שמתקיים במסגרת שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב. מי שיתרו את פרצת ההבטחה לא ניצלו אותה לרעה, כמובן, אלא דיווחו מיד לחברת מייקרוסופט. אז שלום למי שיצר את המתקפה על הממשק שמחבר בין העוזרות הקוליות, יובל רון, סטודנט לתואר שני בפקולטה למדעי המחשב בטכניון, שלום.
שלום דודו, בוקר טוב.
תמיד שמח לדבר עם הקר. די, אז בוא ספר לנו איך, מה עשית כדי, איך הגעת למצב שבו אתה פורץ לאותו ממשק?
טוב, אז אני רוצה שנתחיל מדוגמה. נניח ואתה עובד במשרד שלך, על המחשב שלך, ולקראת הצהריים אתה מתחיל להיות טיפה רעב, אז אתה עוזב את המחשב שלך והולך לאכול צהריים. עכשיו, לפני שאתה עוזב את החדר, אתה בן אדם מאוד אחראי, אתה נועל את המחשב שלך, אתה אפילו נועל את המשרד שלך, ככה שאין בו אף אחד, ואחרי כמה דקות כשאתה חוזר, אתה לפתע מגלה שנעלמו לך $5,000 מהחשבון האישי שלך.
Oh my God.
אז כן, אז זה למעשה האימפקט של מה ש... של החולשה שמצאנו, ואיך זה למעשה עובד? זה עובד באופן הבא. יש לנו שתי עוזרות קוליות, אחת זאת קורטנה של מייקרוסופט, היא עובדת על ה... על המחשב האישי שלך גם כאשר הוא נעול, ויש לנו את העוזרת של אמזון שקוראים לה אלקסה.
זה אותם מכשירים שמקשיבים לנו ומגשימים את משאלותינו?
בדיוק, מדובר בעוזרות קוליות שמקבלות את הקול שלך כקלט, ובתגובה מבצעות עבורך כל מיני פעולות. אז מה שקרה בקיץ האחרון זה שאמזון ומייקרוסופט יצאו באיזשהו שיתוף פעולה מאוד מאוד ייחודי בתחום הזה של העוזרות קוליות, שבו משתמשים של קורטנה על המחשב האישי שלהם יכולים להגיד לה, היי קורטנה, אופן אלקסה, ואז זה יתחיל לדבר במקום עם קורטנה עם אלקסה, שהיא העוזרת של אמזון, ובאופן דומה, משתמשים של אלקסה, שיש להם איזשהו רמקול חכם בבית, יכולים לבקש מאלקסה, היי אלקסה, אופן קורטנה, ואז ידבר עם קורטנה.
אוקיי.
עכשיו, מה שאנחנו גילינו זה שגם כאשר המחשב האישי שלך נעול, אתה יכול להגיד, היי קורטנה, אופן אלקסה, ולדבר עם אלקסה, ויש לאלקסה יכולת מאוד מאוד מעניינת, שהיא מאפשרת לך לתרום כסף לארגוני צדקה שמאושרים על ידי אמזון. עכשיו, האופן שבו אתה עושה את זה, זה הדבר הכי פשוט בעולם. אתה אומר, היי קורטנה, אופן אלקסה, דונאייט מאני טו ספציפיק צ'ריטי, והתרומות האלה יכולות לנוע מ-$5 עד $5,000 בתרומה אחת, והדבר שבאמת בלט לנו, זה שהאופציה הזאת עובדת באופן דיפולטי,
די.
ולא נדרש שום...
הם כן, שוב ארגוני הצדקה עוקצים אותנו ושותים לנו את הכסף.
עכשיו, יותר גרוע מזה, ראינו שתוקף עם קצת רצון ויכולת, יכול גם לפתוח לעצמו ארגון צדקה דרך הטופס הרשמה של אמזון, וכך למעשה לתרום לעצמו את הכסף.
טוב, זה מאוד יצירתי ומעניין, וכשגיליתם את הפרצה הזו, כשאתה גילית, אז מה, מיד פניתם למייקרוסופט שיחסמו את העניין הזה?
כן, אנחנו חוקרים באקדמיה, ואנחנו כשאנחנו מוצאים איזושהי בעיה הבטחתית, אנחנו מנתחים אותה לעומק, ואחרי שאנחנו מגיעים למסקנה שהבנו את הבעיה כמו שצריך, אנחנו כותבים דוח מפורט למייקרוסופט כדי שיתקנו את זה במהירות, ואני חייב להגיד באמת שמייקרוסופט היו מאוד טובים בקטע הזה, הם תקנו את זה יחסית מהר, היו מאוד מהירים בתגובה שלהם, ולשמחתנו הקשר הזה בין קורטנה לאלקסה הוא שר מהמסך הנעול. כלומר, אתה יכול להפעיל את אלקסה רק כאשר פתחת את הנעילה של המחשב.
טוב, ניכר שאתה מאוד יצירתי ומסוגל לבצע כל מיני פעולות שבסופו של דבר יכולות להעביר גם אליך כסף. זאת אומרת, מה נדרש כדי, או מה הסיכוי שתעבור לצד השני ותהיה האקר ששותה כסף ולא בהכרח מוצא פרצות ומדווח עליה? סלח לי על השאלה, פשוט כך מקובל.
לא, שאלה שהיא מאוד במקום, במיוחד בעולם היום של סייבר, שאנחנו שומעים על, מצד אחד על חברות עסקיות שעוסקות בסייבר התקפי.
אגב, כמובן שמדובר בעבירה פלילית וכולי, ואני בטוח של...
כן, אז אני חייב להגיד פה שיש לי פה איזה חינוך אקדמי שספקתי פה במהלך השנים בטכניון, שאנחנו תחת כובע לבן, מה שנקרא, וכשאנחנו מוצאים איזושהי פרצה, אז אנחנו מדווחים אותה למייקרוסופט, והאמת, אחד המנגנונים של חברות עסקיות לגרום לחוקרי הבטחה לדווח אליהם ולא להשתמש בזה לרעה, זה שהן מעניקות איזשהו פרס כספי.
ובצדק אגב, כי אתם באמת חוסכים להם, כי הם, בגדול הם צריכים להעסיק אנשים כמוך, כדי שינסו כל הזמן לחבל במערכות, וכך למצוא את הפרצות הללו.
כן, גם לפעמים הנזק שנגרם להם ברמת המיתוג של המוצר, ברגע
נכון,
שמתווח
שיש
פה הבטחה שהשתמשו בה, זה גם עולה להם כסף בעקיפין.
טוב, אנחנו אחת משבחים אותך כמובן על העניין, אבל זה באמת מעיד על הרבה מאוד יצירתיות, ואתם מוצאים חורים במטריקס, זה מעניין מאוד. תודה רבה לך, סטודנט לתואר שני בפקולטה למדעי המחשב בטכניון, יובל רון, תודה לך.
תודה לכם, ביי לי.
ואנחנו חוזרים לדוקטור חי איתן כהן ינהר, רוג'ק, מומחה לטורקיה ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב וממכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. אגב, מה המשמעות של המילה ינהר, רוג'ק? אנחנו מכירים חי, מכירים איתן, מכירים כהן, מכירים דוקטור. מה זה ינהר, רוג'ק?
קודם כל, זה מאוד מצחיק אותי לשמוע את ההמנון הטורקי.
תראה, די-ג'יי מקלר הוא רב אומן של מנגינות.
אוקיי.
תוכל להזמין אותו גם להופעות פרטיות.
אני עוד מעט חייב לעמוד.
הם גם עומדים, טוב, מקובל לעמוד בכל המנון. אתה מרגיש עדיין הזדהות עם ההמנון.
לא עד כדי כך.
אוקיי.
אתה יודע, ככה
אז
גדל.
אז אתה יכול לחזור לשבת. אוקיי.
כן, אז...
מה זה ינהרוג'ק?
מה זה ינהרוג'ק? ב-1934 נחקק חוק בטורקיה של לכל אזרח טורקיה, הם חייבים לקבל שם משפחה. כי לפני כן, למשל, שם של אבא שלי היה... זה דוד, כן?
כן.
אז אני הייתי צריך להיות חי בן דוד, אוקיי? לא היה להם שמות משפחה. ונחקק חוק, וכפו על כל אזרח לקבל איזשהו שם המשפחה.
אבל לנו היהודים רבה. יש כל מיני, בדיוק. כהן, לוי.
בדיוק, אז אנחנו כהנים. הסבא רבא שלי, שאז גר היה באנקרה, הלך למשרד הפנים הטורקי כדי לקבל את הכהן. אמרו, אדוני, ארבעה אנשים הגיעו ולקחו את כהן, אתה לא יכול להיות כהן.
זה וזה, כמו סיסמאות בג'ימייל?
זה כמובן...
אז אין כהן כמובן... 23, כהן 99.
עד בסופו okay. של דבר, בסופו של דבר, הכריחו אותו לעשות טורקיפיקציה בשמו.
מה אתה אומר?
והטילו עליו את השם הזה, שזה לא השפלה, זה משהו נחמד, זה אומר משפחה ללא סוף. שהמשפחה הזאת תמיד תימשך, אבל מחקו לנו את כהן, אבל ב... רשומים של הרבנות הראשית באיסטנבול, אנחנו מוכרים כמשפחת כהנים.
אי אפשר למחוק את כהן.
בדיוק. ואחרי עלייתי לישראל, הנה. החזרתי את זה.
כבומרנג חזר, נכון. ובצדק, ובגדול. אבל זה מעניין. טוב, הזכרנו את ארדואן, שהוא דמות אניגמטית ומסקרנת. כן. מאיפה הוא הגיע? איך הוא עלה? מה סוד הצלחתו של האיש?
אוקיי, אז קודם כל, חשוב מאוד לציין, הוא לא רצה להיות פוליטיקאי בהתחלה, הוא רצה להיות שחקן כדורגל.
די!
כן, 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 והוא היה די מקצועי, והוא די מוכשר אגב, כן? אבל מה הבעיה? אבא שלו לא נתן לו, ואפילו כל פעם כשהוא שיחק כדורגל, אז הוא נתן לו מכות. כתוצאה מכך, כתחביב, הוא גויס למפלגה השמרנית האיסלאמיסטית דאז, מפלגת הגאולה הלאומית, וככה הוא התחיל את הקריירה הפוליטית שלו, אחר כך לאט לאט הוא התחיל לפעול בכל מיני עיריות שונות, והפך להיות סוג של נסיך של מפלגת הרווחה האיסלאמיסטית, היד ימינו של נג'ם א-דין ארבקן, שגם היה ידוע כמנהיג איסלאמיסט אנטישמי, אנטי-ציוני, ובסופו של דבר, ב-1997,
כן.
ארבקן, כשארבקן היה ראש הממשלה, אז ארדואן אז תפקד כראש העיר איסטנבול, והצבא הטורקי סימן אותו כמטרה, כי הצבא הטורקי ראה בו כסוג של איום עתידי, כי הוא קיבל הרבה פופולריות. ובעקבות ההתערבות הצבאית שכן התרחשה ב-1997, ארבקן הצטרך להתפטר מתפקידו, וכפי שאמרתי, סימנו את ארדואן, ואז טיפלו בארדואן במרכאות, כשאמרו, תפשו נגדו תיק, ואמרו שהוא הסית את העם, והוא פילג את העם, כתוצאה מכך הוא הוכנס לכלא. לפי החוק דאז, מי שמכניסים אותו לכלא, אם יש לך עבר פלילי, אתה לא יכול להיבחר. אז מה שארדואן עשה, אחרי שהוא יצא מהכלא, הוא הקים מפלגה, אבל אמרו לו, אבל אדוני, אתה לא יכול, נכון. אתה לא יכול, כי אתה לא תיכנס. הוא אמר, אל תדאגו, אני לא הולך להיכנס, אני רק מקים מפלגה. אוקיי? ואז חברים שלו, שנכנסו לפרלמנט, הם עשו תיקון חוק.
די.
הם עשו תיקון חוק, ומחקו את הסעיף הזה שלמי שיש עבר פלילי הוא לא יוכל להיבחר. מחקו את זה. לאחר מכן מצאו איזשהו חבר פרלמנט מושחת, הפילו את חברות הפרלמנט שלו, ועשו בחירות חוזרות באותו המחוז, ובסופו של דבר ארדואן היה המועמד של המפלגה, והוא קיבל יותר מ-70% של הקולות. בסופו של דבר ארדואן היה קורבן, אוקיי? העם הטורקי ראה בו כקורבן שנעשה לו.
הוא היה אנדרדוג, הוא קורבן, כמו שאתה אומר, די,
הוא היה אנדרדוג, כן? גם בבחירות ב-1994, כשהוא זכה ברשות עיריית איסטנבול, הוא היה אנדרדוג. אחר כך, כשהוא הוכנס לכלא, אז נעשה לו עוול. כתוצאה מכך, ב-2002, כשהוא הקים את המפלגה, ב-2001, כשהוא הקים את המפלגה, אמרו לו, אתה לא יכול. 2002 היו בחירות, ואז העם הטורקי, בסופו של דבר, נתן לו איזשהו פרס, כי נעשה לו עוול. אז אני רוצה להדגיש פה את הנקודת הקורבנות. למה בסופו של דבר, אקרם אימאמולו, הראש העיר הנכנס החדש של איסטנבול, קיבל הרבה יותר קולות, מ-15,000, אנחנו דיברנו
כן,
על הפער,
נכון.
מ-15,000 ל-777,000.
כן, לפער גדל, כן.
כי למה? גם הפעם, העם הטורקי אומר, נעשה לו עוול. הוא גם הפך לקורבן. אז לעם הטורקי יש איזושהי נטייה לתמוך באנדרדוג.
זה גם קצת מעיד על האופי האנושי האוניברסלי, באופן כללי. אולי קל לנו יותר לתמוך באנדרדוגים? מעניין.
אבל מה העניין?
למרות שאנשים גם אוהבים אנשים חזקים, מעניין.
האנדרדוג לשעבר ארדואן, הוא שכח את העבר שלו, והוא במו ידיו מחזק את אקרם אימאמולו. אני רוצה להדגיש לך.
כן.
לפני 31 במרץ, כשאני הייתי באיסטנבול, כששוחחתי עם האנשים מסביבי, אף אחד לא היה מאמין לניצחון של אקרם אימאמולו. אף אחד. אני גם לא האמנתי. בכל מקום היו שלטים של בינאלי ילדרם, המועמד של מפלגת צדק ופיתוח של ארדואן, ושל ארדואן בכל מקום. בוא נגיד, אם היו 80% בכל שלטי החוצות, תמונות של בינאלי ילדרם וארדואן, 20% ראינו את התמונות של אקרם אימאמולו. הקמפיין היה עד כדי כך אגרסיב, ואתה לא יכול לתאר לעצמך. וכשאקרם אימאמולו ניצח כנגד כל הסיכויים, אז העם אמר, אוקיי, יש פה הפתעה. אז ארדואן אמר, לא, אנחנו עוד הפעם חוזרים לבחירות חוזרות, ובגלל העובדה שהוא עשה את הצעד הזה, הוא בעצם הופך את אימאמולו לקורבן חדש. והוא במו ידיו מייצר לעצמו איזשהו יריב פוליטי מאוד מר, שעלול לאתגר אותו ב-2023. בוא לא נשכח, טורקיה עד 2023 לא תלך לבחירות, אוקיי? אז בתקופה זו, ארדואן יתפקד כנשיא טורקיה, אקרם אימאמולו יתפקד כראש העיר איסטנבול. חשוב מאוד לציין, במועצת העיר איסטנבול, למי שיש רוב, זה מפלגת צדק ופיתוח של ארדואן. קרוב לוודאי, לא ייתנו לראש העיר החדש שהוא יעשה פרויקטים גרנדיוזיים מהפכניים, בואו נגיד כמו קווי רכבת תחתית וכו'.
למה? כי הם ישתקו אותו?
ישתקו אותו כדי לא, שלא יהיה לו איזשהו קרדיט. אוקיי? אז העם באיסטנבול ידע על זה, כשלושה ימים לפני הבחירות, ארדואן בעצמו אמר, אני אהפוך ממנו לקישוט ויטרינה. כלומר, הוא לא ייתן לו לתפקד. ואז בנאום הניצחון של קרימי ממולו, הוא אמר, אנחנו נשדר את כל הישיבות של מועצת העיר, של מועצת העירייה, בשידור חי, כדי להראות לעם הטורקי ולעם באיסטנבול, ברגע שינסו לחסום אותי, אז אני הולך לחשוף את כל ה... את כל התמרונים הפוליטיים האלה. אז מה שאנחנו, מה שאנחנו רואים פה, שתהיה פה איזשהו מלחמת התשה. מלחמת התשה לא נורמלית נגד אימאמולו. בוא נגיד, אולי ימצאו ציוצים מן העבר, אולי ימצאו קלטות אינטימיות במרכאות מן העבר שלו, אולי של אשתו, אולי של הילדים שלו, אבל בוא נגיד, כל האמצעים הם קשרים על מנת ללחלך אותו, וואו. ואז אני ממש מרחם עליו, אני לא יודע אם הוא כל כך שמח על ה... אני, זה
כן,
תיק,
כי הוא
זה תיק לא קטן.
זה מקלות בגלגלים כמובן, כן, הוא מתקשה כמובן כן. למצוא אז, קדימה. אז,
פשוט בטורקיה אומרים שלא... אנחנו לא מצפים שיהיו בחירות מוקדמות, כי לארדואן עכשיו יש רוב בפרלמנט ביחד עם המפלגה הלאומנית ביחד. אז כתוצאה מכך, עד 2023 ככל הנראה לא נראה בחירות. בוא גם נדבר על כלכלת טורקיה.
נכון? אז בוא נשמור את עניין הכלכלה, אנחנו רוצים להרחיב בכך, במיוחד בתחילת השעה הבאה, כי כבר ממתינים על הקו דבוראים צעירים. אנחנו עוברים לזה, שימו לב, אורי שחף, לירן אליהו וקטרין לוקיאנוב, הם בני הנוער שייצגו השנה את ישראל בתחרות הבינלאומית לדבוראים צעירים, שתתקיים השנה בסלובקיה. מדובר בבני 16, תלמידי כיתה י' מכפר הנוער ויצו בניר העמק, והם נבחרו על ידי מועצת הדבש לייצג את ישראל בתחרות היוקרתית, כי בין היתר הם עושים בגרות מלאה במדעי החקלאות עם התמקדות בענף הדבורים. אנחנו רוצים לומר שלום לפחות לשניים מהם, שלום לאורי שחר וקטרין לוקיאנוב, שלום לכם.
שלום.
טוב, אנחנו ננהל שיחה, אנחנו שלושה, אז בכל פעם אני אומר לכם למי אני פונה. אז קודם כל, אורי, בוא ספר לנו מתי התחרות תתקיים ואיך מתכוננים לתחרות הזו.
אוקיי, אז התחרות תתקיים בתאריך השלישי לשביעי, עד התאריך, אני חושב, השביעי לשביעי, אני לא בטוח. כן. אנחנו מתכוננים לתחרות בכך שאנחנו הלכנו כל השנה הזאת למכון וולקני, שלמדנו איך אנחנו מטפלים בדבורים, איך מסמנים את המלכה, איך מזהים טעם של דבש, צמח צופני בעזרת אימת הדבש, ואנחנו למדנו הרבה שאלות תיאורטיות בכיתה ולבד, כדי שנוכל להיות מוכנים.
טוב, קטרין, איך הגעת לעסוק בדבורים? מה מחבר ילדה בת 16 בהנחה, או צעירה בת 16, אני יודע שיש כאלה שני ילבים, מהמילה ילד או ילדה, איך הגעת לתחום הדבוראות?
בכללי, בגלל שאנחנו נמצאים בכיתת גמיש, יש לנו מורחב שלישי חקלאות, ובאי ברירה אנחנו חייבים ללמוד על חקלאות דבורים. אבל הנושא הזה מאוד מעניין אותי, כיוון שבעלות מאוד פחדתי מהדבורים, ורציתי לדעת מה בעצם הם עושים, אולי אני אפסיק לפחד. ובאמת שהשיעורים האלה ממש עניינו אותי, כי הדבורים הם מחרקים מאוד סוציאליים, ובאמת פשוט כל החיים שלהם מעניינים, איך שהם מגנים על המלכה ו...
אבל הן עדיין עוקצות, נכון? עדיין את... זה כבדאו וחשדאו.
אבל אני מאוד נהנית לעבוד איתם, כי לא חשבתי שיצור כל כך קטן ממש חשוב לאנושות כולה.
אז זהו, אז בהמשך לעניין הזה, בואי נמשיך לדבר עם קטרין, אורי מיד אני אפנה אליך. אנחנו יודעים שהדבורים זה מה שנקרא עולם הולך ונעלם, בכל, כמעט כל חודש עולה ידיעה על כך שהדבורים הולכות ונעלמות, אולי שווה לכם בכל זאת לעזוב את תחום הדבורים ולפנות לתחום שיש לו עתיד.
אנחנו נשארים בתחום הדבורים כיוון שאנחנו מאוד רוצים להציל אותם. עונה נכחדות, אבל אם נכחדו, לא תהיה הרצה, ושני שליש מהצלחת שלנו ייעלמו פשוט. כלומר, גם כל המחירים על כל הפירות והירוקות יעלו, כיוון שהאבקה תעשה על ידי ייצורים אחרים או בני אדם אפילו. ויש גם סיכוי די גבוה שכמה שנים אחרי שהדבורים יכחדו, גם בני אדם יכחדו. בגלל זה אנחנו מנסים להעלות את המודעות להכחדת הדבורים ולהציל אותם.
טוב, אז מי שלא עקב או מי שלא שם לב לדברים החשובים שאמרת, באמת הרבה מאוד ממה שאנחנו אוכלים, הוא תולדה של האבקה של דבורים. בלי דבורים, חלק ניכר מהפירות והירקות שאנחנו מכירים לא יהיו איתנו, וכן יש אלטרנטיבה, כפי שאמרת, האבקה מלאכותית, אבל זה כמובן משהו שייקר את התהליך, וכמובן שעדיף שהכל יהיה טבעי. אורי, אתה מרגיש שאתה נציג ישראל בתחרות הזאת? זאת אומרת, יש עניין של אחריות לאומית?
באיזשהו מקום כן. הסבירו לנו שאנחנו צריכים להציג את המדינה בכבוד, ואנחנו צריכים לדבר עם אנשים במדינות אחרות, לנסות לעשות קשרים איתם, לפתח קשרים, וכן, ההרגשה היא נציג כזה לנו.
טוב, אנחנו כמובן מאחלים לכם בהצלחה, אורי שחף וקטרין לוקיאנוב מכפר הנוער ויצו בניר העמק, שייצגו את ישראל בתחרות הבינלאומית לדבוראים צעירים שתארך בתחילת חודש יולי השנה בסלובקיה. בהצלחה לכם, תודה על השיחה הזאת. תודה ולהתראות. ואנחנו חוזרים לעסוק בטורקיה. דוקטור חי איתן כהן ינרוג'אק, אנחנו ננצל את הדקות האחרונות שנותרו לשעה הראשונה שלנו. התחלת, ככה הזכרת, את עניין המצב הכלכלי בטורקיה. אז בוא ספר לנו מה קורה שם בימים אלה.
אז ככה, אפשר להגיד שאנחנו נמצאים בפתח של משבר כלכלי חמור נוסף. לקראת סוף החודש אנחנו נראה את הפסגה בין דונלד טראמפ לארדואן ב-G20. נכון לעכשיו טורקיה קיבלה איזושהי החלטה מאוד דרסטית שהיא הולכת לרכוש את מערכות S-400. מערכות S-400 זה אומר שטורקיה נמצאת עכשיו באיזשהו צומת דרכים, האם היא ממשיכה עם רוסיה וסין או היא ממשיכה עם ארצות הברית ונאטו. ועל כן אנחנו כבר שומעים מוושינגטון שיהיו אולי סנקציות מאוד דרסטיות על הכלכלה הטורקית, על הצבא הטורקי. אני רק רוצה להזכיר שנה שעברה כשטורקיה סירבה לשחרר את הכומר האמריקאי אנדרו ברונסון,
כן.
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אתה יודע שהוא מאוד אוהב לצייץ, אז הוא צייץ כמה ציוצים מאוד חריפים, וכתוצאה מכך אז הלירה הטורקית קפצה מ-5 ל-7, ואז בין לילה הרבה טורקים הפכו להיות הרבה יותר עניים, מה שנקרא. אוקיי? נכון לעכשיו אנחנו גם רואים את זה בתוצאות של הבחירות. מה זה איסטנבול? מה זה אנקרה? מה זה איזמיר? מה זה כל החופים המערבים של טורקיה? זה בעצם הקטר של הכלכלה הטורקית.
אז איך הם מרשים לעצמם לפגוע בתיירות?
אז לפגוע בתיירות זה משהו אחר. לא, זה, אבל זה יותר יבוא וייצוא.
כן,
זה עניין
אוקיי.
של יבוא וייצוא. אז בוא נגיד איזשהו מוצר, אפילו מלפפון, עגבניות, כן. בצל, אני לא מדבר רק על אייפון, כן? זה מיום ליום מתייקר, מיום ליום מתייקר. אז הממשלה כן מתערבת בכלכלה, וכן, בוא נגיד, לפני הבחירות ראינו על מנת להראות שהממשלה של ארדואן עומדת לצידה של האוכלוסייה האזרחית, הם הקימו בסטות למחירת ירקות במחיר מוזל יותר. בוא נגיד, מחיר של מלפפון, כאילו מלפפון.
מחיר למשתכן רק של מלפפון.
מלפפון, עגבניות, בצל.
אבל זה פותר את הבעיה, זה באמת...
זה לא. וגם הם עושים עוד טריק, זה מאוד מעניין. אתה בטח שמעת על הכיבוש הטורקי בצפון סוריה.
כן.
ראינו, למשל, את המחיר של תפוחי אדמה עלו ברמות. מה עשו? הם לא עשו יבוא מסוריה, בתקשורת הטורקית נאמר, אנחנו לקחנו תפוחי אדמה והזרמנו את זה לשוק הטורקי כדי להמיך את הטמפרטורה, מה שנקרא, של המחיר של תפוחי אדמה. במילים אחרות, הם הפכו לצפון סוריה, לאיזשהו קולוניה. והם מנצלים את המשאבים שלו, וכדי להנמיך את המחיר של תפוחי אדמה למשל בתוך טורקיה.
לא, זה מדהים, אבל לאורך זמן אנחנו יודעים שהפתרונות האלה הם סוג של פלסטר, זה לא באמת עובד, זה לא מה שיכול להציל את הכלכלה.
ועד כדי כך, עכשיו אם אנחנו הולכים לקראת איזשהו משבר נוסף, זה אומר שטורקיה נמצאת בו צומת דרכים. אז בוא נגיד כך, דיברנו לפני כן על התחנות, תחנות, כלומר הבחירות שניתן להחליף את השלטון.
כן.
ארדואן עירר על התוצאות של הבחירות ברשות לעיריית איסטנבול, אוקיי? אז הוא לא קיבל את התוצאה. אני רק שואל אותך שאלה, אני אם תרצה, תענה או אל תענה, כן? מי שמתנהג בצורה כזאת, בבחירות של הרשות לעיריות המקומיות,
כן.
איך הוא עלול להתנהג אם וכאשר הוא יפסיד ב-2023? אז הוא אולי לא ירד, כן? הוא לא, אולי הוא לא ירד, כי ההיסטוריה הפוליטית הטורקית מלמדת אותנו, מה אמרנו? מי שאוחז בהגה מנסה לדרוס את השני. אז כן. כדי לא להידרס, אולי הוא יחזיק בשלטון. אוקיי? ואז במקרה שכזה, סין ורוסיה כפרטנריות, הן לא מסתכלות כל כך לזכויות האדם, לדמוקרטיה, הן רק מסתכלות לתוצאה סופית, האם יש שיתוף פעולה
בשביל האינטרסים או לא.
אז ארדואן, בגלל העובדה שהוא מרכז את הכוח שלו יותר ויותר מיום ליום, אפשר להגיד שהוא מרגיש בחברה יותר טובה, מרגיש בבית ביחד עם רוסיה וסין, ששם פחות משמיעים את זכויות האדם, ערכים דמוקרטיים וכו'. למרות זאת, בגלל העובדה שהשוק הטורקי, הכלכלה הטורקית כל כך כל כך משולבת עם המערב, וגם הצבא הטורקי מבחינת התחמושת וטכנולוגיה כל כך זקוקה לטכנולוגיית נאטו, אז לא כל כך קל להתנתק מהמערב, כי ארדואן עדיין צריך את הלגיטימציה שלו מול המערב על מנת להמשיך לשלוט במדינה שלו, גם בעיני הציבור הטורקי.
בכלל אנחנו מרגישים שהם כאילו באמת רוצים להתנתק מהמערב ולהתבדל, אבל לא באמת.
לא איתך ולא בלעדיך.
כן, כן? נכון.
אז זה סוג של דבר כזה, טורקיה עכשיו מתנדנדת, אבל מעניין. כשאנחנו מסתכלים להיסטוריה הפוליטית הטורקית, אנחנו רואים שהמצב הזה זה לא ייחודי להיום. בוא נגיד גם במהלך שנות ה-60, כשטורקיה איימה לפעם ראשונה שהיא עלולה לפלוש לצפון קפריסין, כן? אז נשיא ארצות הברית דאז, לינדון ג'ונסון, שלח את המכתב המפורסם של מכתב ג'ונסון, שכן איים על טורקיה, אם וכאשר אתם עומדים לפלוש לקפריסין, אז אנחנו עלולים לא להגן עליכם מפני הפשיטה של ברית המועצות. אז מבחינת מזווית הראייה הטורקית זו הייתה סתירת לחי, okay. וב-1974 הטורקים כן פלשו לקפריסין, למרות האזהרות האמריקאיות, כלומר, אולי אנחנו נראה היום, למרות האזהרות האמריקאיות, הם שוב יעשו את מה שהם עומדים להחליט, כלומר, יקנו את ה-S400, וייסו בתוצאות כפי שהם נסו את התוצאות אז, ואפילו מקבלי החלטות טורקים כבר אמרו אז גם, שאם ארצות הברית לא עומדת לצידנו, אם ארצות הברית לא רוצה אותנו, אז אנחנו נמצא את מיקומנו בסדר העולמי החדש. אז בוא נגיד, המתיחות בין טורקיה לארצות הברית הולכת וחוזרת, הולכת וחוזרת. עכשיו נשאלת השאלה, דיברנו על האיזונים ובלמים, אוקיי? אנחנו, כמובן אני לא מדבר על מבקר המדינה, על בית המשפט, בעקבות העובדה שארדואן מרגיש עכשיו יותר חלש, אז אנחנו גם מצפים לראות שחקנים חדשים בזירה, אוקיי? למשל, מפלגות חדשות שכן נוצרו מהשורות של מפלגת צדק ופיתוח של ארדואן, למשל, ראש הממשלה לשעבר, אחמד דבוטולו, ככל הנראה יקים מפלגה חדשה. שר הכלכלה לשעבר, עלי בבג'אן, ככל הנראה יקים מפלגה חדשה. אז אנחנו אמורים גם לראות איזשהו פיצול של המפלגה של ארדואן, שזה יחליש את ארדואן אולי עוד טוב, יותר.
זה ודאי מסקרן מאוד.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, טטנוס עדיין מסוכן. לחובבי העברית, טטנוס בעברית הוא צפדת או פלצת, למי שצפדת לא הבהילה אותו מספיק. מחלת הטטנוס שווה לכותרות כשילד אמריקאי בן 6 מאורגון בארצות הברית חלה במחלה לאחר שנחתך קלות במצח, ובסופו של דבר הוא ניצל בזכות טיפול שעלה יותר מ$800,000, רק כי ההורים לא הסכימו שיתחסן. מיד נרחיב בעניין הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שעה שנייה, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע. וגם איתי באולפן, דוקטור חי איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה מאוניברסיטת תל אביב, וממכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. הוא נמצא כאן בעקבות ההפסד של נציג השלטון בבחירות לרשות איסטנבול. אנחנו כבר מנצלים את העובדה שהוא נמצא איתנו כאן כדי להבין מה קורה בטורקיה. איך זה יכול להיות שמועמד מפלגת האופוזיציה ניצח בבחירות לרשות איסטנבול? מה שהוכתר בתקשורת או מה שצוין בתקשורת הוזכר כמכה לארדואן. ואנחנו עוסקים בעוד עניינים. הלטאות המעופפות מתקופת הדינוזאורים לא טיפלו בצאצאים שלהם לאחר שהם בקעו, כך עולה ממחקר חדש. לא מדבר בהתרשלות הורית, כי הצאצאים ידעו לעוף ככל הנראה מיד לאחר שהם בקעו מהביצה. מיד נדבר עם דוקטור יונת אשחר על המעופפים הקדומים. וגם אתמול שוגר בהצלחה לחלל לוויין שפועל באמצעות מפרס, מפרס המנצל את אור השמש כדי לנוע. לא מדובר במנוע סולרי, אין פה המרה של אור השמש לחשמל, אלא האור ממש דוחף את המפרס של הלוויין, ממש כמו שרוח דוחפת מפרס בים. הלוויין קטן מאוד, גודלו כגודל קופסת נעליים, זה ננו לוויין למעשה, והוא יקיף את כדור הארץ ממש בקרוב, הוא נבנה ושוגר. אתמול בבוקר במימון המונים, במסגרת מיזם של האגודה הפלנטרית, ארגון בינלאומי ללא מטרות רווח, הוא כמובן שוגר באמצעות חברת SpaceX של אילון מאסק, על גבי הטיל פלקון הבי, טיל שמוחזר, הוא עמס על הטיל כמטען משני. אז כאמור, שוגר בהצלחה. באירופה, טמפרטור הוציא בגרמניה, בבלגיה ובשוויץ 38 מעלות, ביוון 39 מעלות, בצרפת 40 מעלות. חם באירופה, עורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצור הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בין היתר באמצעות היישומון החדש של כאן, וגם באמצעות הספוטיפיי. אנחנו רוצים לנצל את העובדה שדוקטור חי איתן כהן ינרוג'ק נמצא איתנו כאן, כדי שתתייחס לידיעה שפורסמה ממש בימים האחרונים, כשהכותרת היא הקרב על הגז, היא ידיעה שפורסמה בוויינט, שטורקיה שולחת ספינת קידוח נוספת לצפון קפריסין, ומדובר בהחרפה של הסכסוך בינה ובין קפריסין על זכויות הקידוח.
נכון.
בשטח שהוא שנוי במחלוקת. מה קורה בין טורקיה לבין קפריסין?
אז קודם כל חשוב מאוד לציין, טורקיה לא מכירה ברפובליקת קפריסין, ורפובליקת קפריסין לא מכירה בטורקיה כמדינות ריבוניות.
למה? מעניין.
מ-1974, טורקיה פלשה לצפון האי, בטענה שהם רוצים לשמור על הזכויות של הטורקים, טורקים הקפריסאים, ומאז האי הזה מחולק בין שני הצדדים. לפי החוק הבינלאומי, כשאנחנו רואים שיש איזשהו משאבים מסביב לאי, אז זה שייך בסופו של דבר לכל האי. אם אתה מצאת, בוא נגיד, גז טבעי בדרום האי, גם מי שגר בצפון האי חייב ליהנות מזה. אבל לפי החוק הבינלאומי, טורקיה פלשה לצפון קפריסין, אז לפי החוק הבינלאומי, טורקיה גם נחשבת ככובשת. אז מצד אחד, טורקיה כן רוצה לקיים את החוק הבינלאומי, אבל מצד שני, טורקיה מפרה על אותה החוק הבינלאומי שהיא כל כך רוצה ליישם. אז בסופו של דבר, הקפריסאים היוונים, מה שנקרא רפובליקת קפריסין, שחררה איזשהו מפת קידוחים, שחילקה את מזרח ים התיכון לכמה אזורים. הם חתמו הסכם עם ישראל, עם מצרים, למיטב ידיעתי עם לבנון, וכתוצאה מכך הם סגרו את כל הפינות שלהם מזווית ראייתם, שיש כבר גבולות מוסכמות במזרח ים התיכון, וכדי לא, בוא נגיד, כדי לא להחמיר את המצב מול טורקיה, הם נמנעו מלמפות את צפון האי, והם רק עושים את הקידוחים בדרום האי. למרות זאת, טורקיה עדיין אומרת שהקידוחים הקפריסאים היוונים הם מנוגדים לחוק הבינלאומי, ואז טורקיה שולחת לאזור את הצי שלה. וואו. עם הנוכחות הצי שלה, אז היא מנסה למנוע מהקפיסאים היוונים וכל מיני חברות הבינלאומיות לעשות קידוחים, כי זה הרי ישנה את כל כללי המשחק במזרח ים התיכון מבחינת מאזן הכוחות. זה
משהו שיכול להידרדר למלחמה?
בוודאי. וחשוב מאוד לציין, לפני כשנה בערך, הטורקים שהלכו לאזור מזרח ים התיכון את הספינה הסיסמית הראשון שלהם בשם פאטיק, שזה כינוי, שזה הכובש, כלומר הכינוי של הסולטן העות'מאני שכבש את קונסטנטינופול. ועכשיו, לאחרונה, הם שלחו עוד ספינה סיסמית בשם יבוז, שזה גם כינוי של סולטן העות'מאני שכבש את קהיר והביא את החליפות לאימפריה עות'מאנית. אז אנחנו רואים פה סממנים של נאו-עות'מאניות, ונוכחות הולכת וגוברת של טורקיה במזרח ים התיכון כדי להפגין כוח ולשדר מסר מאוד ברור לקפיסאים היוונים ויוון בעיקר. בלעדינו אתם לא עומדים להפיק מזה שום תועלת. אם אתם רוצים תוצאות, אז טורקיה גם חייבת להיות חלק בלתי נפרד של כל המשחק הזה. ואם תרצה, אם אנחנו מדברים על קפריסין, אז איך לא לדבר על התרבות הפוליטית הטורקית, אוקיי? התרבות הפופולרית. כן. למשל, כשאנחנו מסתכלים ליוטיוב, יש כל מיני סרטונים על המלחמה העתידית בין ישראל לטורקיה. אתה יודע ממה המלחמה הזאת פורצת? בגלל העובדה כאילו ישראל תגן על הקפיסאים היוונים, וכשטורקיה תלך על הסף, אז ישראל לפי התסריטים האלה כן תפציץ את הספינות קרב של צי הטורקי. וניתן לראות, כפי שאמרתי, סרטוני יוטיוב. יש גם ספרים שנכתבו על התסריט.
סקרנת והלחצת. עד כמה אנחנו מעורבים בסכסוך הזה? זה מה שחסר לנו, עוד סכסוך.
אז ישראל כמובן בשום פנים ואופן לא נותנת חסות באופן רשמי לרפובליקת קפריסין, אבל זה מאוד ידוע שישראל, רפובליקת קפריסין, יוון ואיטליה הם כבר חתמו על הסכם על צינור גז, שזה כן יעקוף את טורקיה, כן, והטורקים ממש לא אוהבים את הרעיון. אנחנו גם יודעים שצהל עושה תמרונים צבאיים בקפריסין, כי זה הרי דומה לגיאוגרפיה של לבנון, כי זה טיפה הררי וכולי. אז מזווית הראייה הטורקית, ישראל נכנסת לתמונה, והקפריסאים היוונים שהם לא יכולים להתחרות או לאתגר את טורקיה, ישתמשו כביכול, לפי הזווית הראייה הטורקית, ישתמשו במדינת ישראל כמגן מפני טורקיה על מנת למקסם את האינטרסים שלנו. אז כמובן אנחנו ישראל חייבים להיות מאוד חכמים ומאוד נזהרים, ואנחנו חייבים להיות מאוד פקוחים בעניין. וכשאנחנו ממקסימים את האינטרס שלנו, כמובן זה לא אינטרס ישראלי להסתכסך עם טורקיה בגלל רפובליקת קפריסין.
אתם לא יכולים לבוא ולהגיד שהקידוחים של יש חברות אומנם בינלאומיות וכולי שקשורות למדינת ישראל זה משהו שהוא שלהם, או שאין סכנה כזו?
עוד פעם בבקשה תחזור לשאלה.
כי אנחנו יודעים שכרגע יש קידוחים של ישראל בים, נכון?
גם, אבל זה לא רק של ישראל, גם חברות אמריקאיות, ארצות הברית,
נובל אנרג'י. הם לא יכולים להתערב שם?
אז הם עדיין שולחים את הצי שלהם, הם מתקרבים, משדרים מסר. כן, זה בוא נגיד די נפיץ.
וואו.
גם הראש הממשלה היווני ציפרס, הוא גם איים על טורקיה, אבל זה טורקיה ויוון זה כמו חתול וכלב כזה, כן? אז זה יריבות כמעט מתמדת, כאשר יש כמעט אהבה בין העמים, הממשלות תמיד רבות זו עם זו. אז יש פה כמה מחלוקות, גם בקפריסין, גם בשטח הריבוני בים האגאי, כל מיני כמובן הקהילות הטורקיות בצפון מזרח יוון, הקהילה היוונית באיסטנבול, בית ספר של הכמרים בהיבליאדה באיסטנבול, ויש כל כך הרבה כאבי ראש בעניין הזה, כמובן, איך אפשר לשכוח את איה סופיה, שעכשיו ממשלה הטורקית חושבת להפוך את הכנסייה האורתודוקסית לשעבר, עוד הפעם למסגד, כפי שזה היה באימפריה עוסמאנית, מן הסתם היוונים מוחים על זה. אז יש פה הרבה, בוא נגיד, הרבה נקודות ש... יש כל מיני קלפים שטורקיה יכולה לשחק מול יוון על מנת להחיב אותה.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. נכנס אל האולפן ברוח שערה המעצב מנכ״ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים, יאיר אנגל, שלום לך.
וברכה.
טוב, אתה נמצא כאן במסגרת פינת הקיימות, אין על כדור הארץ שלנו ביקום... כמובן שמח שהשמענו כאן שיר טורקי.
ברור.
משמח.
זה מאוד משמח.
מרים, ודאי.
כן, כן, מרים לגמרי.
אבל בפיך דברים שהם לא כל כך משמחים.
אז לא, לפעמים. לא, לא תמיד.
נכון.
אז היום אני רוצה לדבר על חול.
חול.
כן. עכשיו, חול זה נשמע לרוב האנשים. איזשהו, אתה יודע, אומרים כחול על שפת הים. זאת אומרת, לא, לא אמורה להיות בעיה, אבל מסתבר שיש בעיה מאוד
נכון,
מאוד רצינית של חול.
נכון, אתה צודק שזו מטאפורה באמת למשהו שהוא אינסופי, ויש הרבה ממנו.
יש באמת הרבה ממנו, כן. אבל כבר עשרות שנים, גם בישראל שיש בעיה של חול. אין מספיק חול, אנחנו משתמשים בהמון חול בכל העולם, מדברים על זה שהתעשייה החוקית של קריאת חול היא מוערכת ב-70 מיליארד דולר
די.
בשנה.
מה עושים עם כל החול הזה?
זהו, אז מה עושים בעצם עם כל החול הזה? עושים, מייצרים זכוכית, סיליקון.
נכון, אגב, אנשים לא יודעים, אבל כשיש פצצה גרעינית שנופלת על מדבר, הרבה פעמים כולו הופך לזכוכית, כי חול בסופו של דבר הופך לזכוכית. זו אחת התופעות המדהימות שיש. אבל אוקיי, לא נפריע לך.
טוב, ננסה שבוע הבא, לקראת הפינה. אז מייצרים סיליקון, מייצרים מוצרי ניקוי, מוצרים, מייצרים שבבים למחשבים, צ'יפים, ובעיקר בונים. ואנחנו בונים המון, והערים גדלות, אנחנו כזה מדברים על זה בפינה שלנו, והיום כבר מחצית מהעולם גרה בערים, אז אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד חול שמשתמשים בו לייצור של בטון, תשתיות, מבנים וכו'. שמדברים היום על משהו כמו 50 מיליארד טונות של חול ואבנים שנחצבים בכל שנה בעולם, ומה שקורה זה שיש הרבה מאוד מדינות שנמצאות בתנופה של התפתחות מאוד מאוד רצינית, ישראל למשל, אבל יש עוד כמה מדינות כמו הודו וסין שהבנייה בהם מתפתחת בכמויות נורא נורא גבוהות, וזה בעצם קרקע פוריה לפשע. זאת אומרת, התפתחה מאפיה שלמה של גניבת חול. זה לא חוקי.
אנחנו גם נוסיף ידיעה שהתקבלה בימים האחרונים, שלפיה יש מכת גניבות חול במרוקו. חופים שלמים נשדדים ונעלמים בידי מאפיית החול. מדובר בדוח שפרסמה בחודש עבר תוכנית האום לאיכות הסביבה על ניצול החול ברחבי העולם. יש מאפיה שעוסקת בדיוק בגניבה ובהרס החופים במרוקו.
אוקיי, אז קודם כל צריך לסגור איזה פינה קטנה, כי יכול להיות שאנשים שמקשיבים לנו אומרים, רגע, אבל יש שליש מהעולם זה מדבר, אז איך זה שאין חול?
שאלה טובה.
אז השאלה מצוינת, הבעיה היא שהחול של המדבריות לא מתאים לדברים האלה. זה סוג אחר של חול, לא באותה רמת עדינות, והוא לא, אנחנו לא יודעים להשתמש בו לדברים האלה. אז זאת אומרת, כבר פתרון יכול להיה, אחד הפתרונות זה למצוא חומרים אלטרנטיביים, אבל אחד הדברים שאני רוצה לדבר עליהם, זה זה שהתפתחו בכל העולם, כולל בישראל, מאפיות של חול. רק להסביר, בישראל יש סיפור מפורסם, כבר אולי כמעט נשכח, אבל בשנת 2001,
כן.
אומן סביבתי, אומן מחאה בשם אמיליו מוגלינר, הלך והתעמת עם גנבי חול בראשון. אני מדבר איתך שנת 2001, לפני 19 שנה כמעט, והם ירו בו. והוא, לפחות בפעם האחרונה שאני ראיתי, הוא משותק ביד אחת. פשוט ירו בו בגב. עכשיו, זה היה, המשאב הזה הוא כל כך יקר, שכבר אז היה להם מהלכים. היום זה נסע עם כנופיות.
המדינה לא יכולה, יש משטרה?
יש להם, הם באים עם מסוקים, היום עם דאונים.
רחפנים, כן.
מגיעים עם מסעיות, נכנסים ופשוט מרוקנים חופים שלמים, כמו שקראת במרוקו, זה קורה בסינגפור, בכל מיני מקומות. והדרישה לחול רק עולה. רק שתבין, למשל, דובאי, שאם אתה מדמיין אותה, אתה חושב על חול, מייבט חול לבנייה מאוסטרליה. והדבר הזה הוא דורש המון המון חול. עכשיו, בשנת 2000 היה תיקון, כבר בשנת 2000 היה תיקון בחוק הקריאה בישראל, שתבין שמי שקורא חול או כל מחצבים אחרים בניגוד לחוק, זאת אומרת במקום אסור, שזה קורה כל הזמן, צפוי לחמש שנים עונש מאסר. והדבר הזה לא מפסיק. בתקופה האחרונה, בגלל שזה קורה גם בהודו, המקומות שהכי טוב לכרות בהם זה חופים ונהרות. ומה שקורה זה שביאנגצה ובמקונג, נהרות אדירים באסיה, התחילו לחפור בתוך הנהרות, וזה גורם לסחף בתוך הנהרות, ומעלה עוד יותר את האפשרות לשיטפונות, ומוריד בעצם את היכולת שלנו להתגונן מול שינויי האקלים, שבדיוק גורמים את ההפך. אנחנו חייבים לחזק את החופים שלנו. ומה שקורה זה שיש עכשיו פרויקט, מסתבר שזה הגיע עד כזה מצב שעיתונאים שמדווחים על הדברים האלה ועושים על זה תחקירים, על הנושא של קריאת חול וקריאת מחצבים בלתי חוקית, פשוט נרצחים בכל העולם. מ-2009 נרצחו 13 עיתונאים שחקרו פגיעה בסביבה, ו-16 מקרים נוספים נתונים תחת חקירה, התפתח איזשהו ארגון, קם ארגון, שנקרא Green Blood, דם ירוק, והארגון הזה הקים פרויקט שנקרא סיפורים אסורים, ובדיוק בשבוע הזה ובשבוע הבא, מפרסמים בכל העולם, כולל בכל מיני כלי תקשורת עיקריים, כמו הגארדיאן, הלמונד, ובישראל פרסמו בארץ, סיפורים על הנושא הזה ועל הקריאה של חול וההשפעה שלה על העולם. הסיפור שהתפרסם בארץ, שהוא אחד הסיפורים האלה, מדבר על קריאת יתר בהודו, שם אנשים פשוט, הם, אפילו התושבים המקומיים מפחדים להגיד את השם של החברה שקוראה את החול. כי זה הפך להיות הכנסה כלכלית מאוד 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 גדולה, ולפחות נעלה את זה לסדר היום ודבר על זה, כי אנשים אפילו לא מודעים לבעיה הזאת.
אנחנו צריך לדאוג לדלת עמותינו, וכמובן אני מקווה שהמשטרה, משטרת ישראל, תדע לטפל במקרים.
לא יודעים עדיין לטפל בזה.
אנחנו מודים למעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז התכנון וייצור מקיים. לא ידענו שהתופעה הזו היא כל כך חמורה ואלימה, וגם ככל הנראה גם מתרחשת בישראל. תודה רבה. ואנחנו חוזרים למי שנמצא כאן איתנו, דוקטור חי איתן כהן ינארו ג'אק, מומחה לטורקיה ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב וממכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. אנחנו מדברים על טורקיה. אני מנסה להבין, האם הטורקים מושפעים מארצות הברית ומרוסיה? אנחנו יודעים שיש מדינות רבות מושפעות, כמובן, נמצאות איפשהו בקו הזה, שבין ארצות הברית ובין רוסיה. איפה הטורקים נמצאים?
אוקיי, אתה שואל את השאלה בעבור החברה הטורקית או על המדינה הטורקית?
לא, המדינה, ובאמת, זו נקודה מעניינת, מיד גם נדבר באמת על החברה הטורקית, שזה לא פחות מעניין. אז בוא נדבר באמת ברמת המדינה.
אוקיי, אני חושב שעל מנת למקסם את האינטרסים, טורקיה כרגע רוקדת בשתי החתונות באותה הזמן, כדי למקסם את האינטרסים בצפון סוריה, היא משתפת פעולה עם רוסיה למשל, וכדי שוב ללחוץ על ארצות הברית ועל איחוד האירופאי, אז הם נשענים על רוסיה. אבל כמובן במהלך ההיסטוריה אנחנו ראינו שאימפריה עוסמאנית הכי הרבה נלחמה מול האימפריה הרוסית, והיא תמיד הופסה. כתוצאה מכך הם רואים ברוסיה כאיזושהי יריבה היסטורית, אם לא אויבת, והם לא יכולים להישען עליה, הם לא יכולים לסמוך עליה. כתוצאה מכך, המדינה הטורקית היא די, בוא נגיד, זהירה. וגם חשוב מאוד לציין, ב-24 בנובמבר 2015, ראינו את הפעלת המטוס הרוסי בשמי צפון סוריה, כשהמטוס הרוסי חדר לשטח הטריטוריאלי הריבוני הטורקי האווירי. לכמה שניות בודדות, והטורקים הפילו את המטוס אחרי שההפרות האלה חזרו על עצמם. ואני מתאר לעצמי שוולדימיר פוטין הוא לא כל כך שכח מזה. אולי בבוא היום הוא יגזור את העונש. אבל עדיין אפשר להגיד שטורקיה נשענת היום יותר ויותר לרוסיה, ורוסיה רואה בטורקיה כסוג של סוס טרויאני, אפשר להגיד, בתוך נאטו. כשאנחנו מסתכלים מזווית הראייה הטורקית כלפי המערב, אז בעיניים טורקיות מערב זה די דו פרצופי. כלומר, הם מדברים לצרף את טורקיה לאיחוד האירופאי. כולנו יודעים שטורקיה לא תהפוך להיות חברה מן המניין באיחוד האירופאי בגלל האוכלוסייה המוסלמית שלה. בוא נפנטז דבר כזה. טורקיה נכנסה לאיחוד האירופאי. למחרת, חצי מהאוכלוסייה הטורקית קיבלה החלטה לאכול ארוחת צהריים באתונה. היוונים יהפכו להיות מיעוטים במדינה שלהם. או קפריסאים היוונים יהפכו להיות, כן, יהפכו להיות מיעוטים במדינה שלהם. בוא נשכח מהכובד המשקל של טורקיה במנגנוני ההצבעה בתוך האיחוד האירופאי, שזה כן מאוד פרופורציונלי עם מספר האוכלוסייה. כלומר, טורקיה תהפוך להיות מספר 2 אחרי גרמניה. אם וכאשר היא תהפוך להיות חברה מן המניין באיחוד האירופאי.
אז ככל הנראה זה לא יקרה.
אז זה לא יקרה, כן? אבל האירופאים כן משחקים עם טורקיה על מנת עדיין להשפיע על טורקיה. אבל לטורקיה עכשיו יש איזשהו קלף מיקוח חדש. פליטים הסורים שנמצאים בתוך הגבולות של טורקיה. ברגע שטורקיה לא מספיק מקבלת את התמיכה הכספית או תמיכה מדינית, או בוא נגיד להנמיך את הביקורת כלפי ממשלת טורקיה, אז ארדואן מאיים על פתיחת השערים של טורקיה, והוא אומר, אוקיי, אז בבקשה, תתמודדו עם הפליטים הסורים שהמספרם הרשמי הגיע לאחרונה רק ל-4 מיליון נפשות.
וואו!
בטח, בטח, הם נמצאים באיסטנבול, בכל מקום בטורקיה, אפילו באימות הטלוויזיוני בין שני המועמדים לבחירות לראשות העיר.
כן.
זה היה אחד
מה... העניינים שעסקו בהם?
וואו. כן, כן. שזה, בוא נגיד, לפעם ראשונה אפשר לדבר על קסנופוביה, שנאת זרים בטורקיה. בוא נגיד, איך זה בא לידי ביטוי? במיוחד הסורים שמהגרים לערים גדולות בטורקיה, מן הסתם הם גם כתופעה חברתית אוהבים להתגורר ביחד, כאילו הם מייצרים לעצמם גטאות.
כן.
ובגטאות האלה הם תולים שלטים בשפה ערבית. ובגלל העובדה שטורקיה כבר עשתה את הרפורמת האלף בית וביטלה את האלף בית הערבי לטובת הלטינית, אז לתלות תליית השלטים האלה הם נתפסים בעין מאוד רעה על ידי החילונים הטורקים, למשל, שמזווית הראייה שלהם זה מאסלם את האווירה של הערים הגדולות, וכתוצאה מכך אנחנו רואים שיש איזשהו שנאת זרים. זה גם בא לידי ביטוי במקומות עבודה, שהפליטים הסורים האלה מוכנים לעבוד למחיר הרבה יותר מוזל בהשוואה לעובד טורקי מן השורה. אז לכן זה כאב ראש לא קטן. בנוגע לארצות הברית, ארצות הברית נכון להיום מארחת את האיש הדת הגולף, פתולאה גולן, שלפי הממשלה הטורקית הוא האיש שעמד מאחורי ניסיון ההפיכה הכושל מ-15 ביולי 2016. טורקיה מבקשת את הסגרתה, ארצות הברית דוחה את הבקשה הטורקית. בנוסף לכך, ארצות הברית כן מחמשת את הארגון המחתרת הקורדית בצפון סוריה, PYD. מזווית הראייה הטורקית, ה-PYD זה המשך של ה-PKK, שזה מחתרת הקורדית בתוך טורקיה, אבל בצד השני של הגבול. אז הטורקים חושבים שהאמריקאים, התחמושת האמריקאית, בבוא היום יגיע לידיים הרעות ויגיע כנגד, כאילו ישתמשו בזה כנגד הצבא הטורקי. שורה תחתונה, בוא נגיד, אני אסכם לך עם הפתגם שחקקו לנו בראש כשהיינו ילדים קטנים בבית ספר הטורקי.
כן.
לטורקי אין חבר מלבד הטורקי. טורקין טורקטם באשקה דוסטו יוקטור, ככה זה נקרא.
איך אומרים את זה? אולי אני אלמד...
לחבר...
זה קצת אם אין אני למילי כזה, אבל אוקיי.
לטורקי אין חבר מלבד הטורקי.
איך אומרים את זה בטורקי?
כן. טורקין טורקטן באשקה דוסטו יוקטור.
כן.
ממש שכנע בשתי השפות, כן. אוקיי, אבל שזה אומר שהם בסופו של דבר יש להם רק את עצמם, הם לא סומכים באמת על אף אחד. בדיוק. יש להם אינטרסים
וכולי. ממה זה נובע? ממה זה נובע? זה נובע מהטראומה של 1914, מלחמת העולם הראשונה. בסוף של מלחמת העולם הראשונה, הם הצטרכו לחתום על הסכם סבר, שבעצם חילק את כל האימפריה העות'מאנית לחתיכות קטנות, חתיכות קטנות, והם אמרו, אנחנו, הייתה לנו איזושהי מולדת מים האדריאטי
עד תעלת סואץ. אז הם חולמים להשיב עטרה ליושנה?
אז ככה, אפשר להגיד שיש איזושהי תופעה כזאת. איך זה בא לידי ביטוי היום? הם גם מודעים לכך שהם לא יוכלו לכבוש את השטחים האלה מחדש, אבל במקום... אנחנו רואים היום שיש הקמה, יש איזושהי תופעה חדשה של הקמת בסיסים צבאיים. למשל, טורקיה חנכה את הבסיס הצבאי בקטר, בסומליה.
מעניין, למה?
בסודן.
פשוט מרכזי שליטה שיהיו?
מרכזי כן? שליטה. וואו. והם מנסים לשדר איזשהו מסר לעם הטורקי שלהם. נכון? אתם מכירים מסרטים של הוליווד. שלארצות הברית יש כל מיני בסיסים בכל העולם והם יכולים להרשות לעצמם לעשות מבצעים צבאיים.
אז גם אנחנו,
כן. בין אם זה טיפולי או לא טיפולי, מה שחשוב פה, איך אתה משווק את זה לעם שלך, כן. ואיך העם שלך רואה במוניטין
אתה
שלך.
אתה יודע מה, אתה הזכרת באמת את נושא העם. בוא נדבר לרגע על העם בטורקיה. דיברנו הרבה על פוליטיקה ועל כן. הדברים מלמעלה וברמת המנהיגים וכו'. העם עצמו מרוצה, אוהב את המנהיגים שלו, העם לא מרוצה ממה שקורה. זאת אומרת, את רחשי הלב של העם.
אז אני יכול לומר לך ש... בוא נגיד, אתה אוהב אבטיח?
מאוד.
אוקיי, איך אתה חותך את אבטיח? ממש מאמצע, נכון? אתה חותך את האבטיח שלק.
נכון.
מאמצע. אז העם הטורקי כרגע מפולק כמו אבטיח. חצי מהעם, כ-51%.
כן, מעניין.
52% אוהבים את ארדואן, ממש. אבל ממש אוהבים אותו. ובוא נגיד, חצי ממש שונא אותו. כאילו זה כמו מכבי הפועל או הפועל ביתר, כן?
וואו.
זה, אתה לא יכול לשכנע את האנשים האלה. כאילו זה מאוד מאוד קשה לעבור מאיזשהו מחנה למחנה. אז לכן, אני רק יכול לומר לך שכמסורת העם הטורקי מאוד אוהב להפוך איזשהו מנהיג קריזמטי לאיזשהו אליל קטן. כפי שהם עשו למוסטפה קמאל אטאטורק, אחר כך למנדרס, היום מנדרס עוד הפעם תפס בכותרות, כמובן איך לא ארדואן. זה עניין סוציולוגי, שהם אוהבים להתלכד מסביב לאיזשהו מנהיג חזק. למשל לסולימן דמירל הם קראו בבא, שזה אבא. לאטאטורק יש איזשהו כינוי שזה אתה. אתה בטורקית הקדמונית, עוד הפעם, זה אבא. לארדואן יש כמה כינויים, הם קוראים לו אדם, כאילו הוא מנש ביידיש,
כן,
כן? כאילו עומד במילה שלו, כן. או ראיס, שזה הנשיא, כן? או בשקן, שזה גם נשיא, בסופו של... או אוזון אדם, שהאדם הגבוה, אז יש לו כל מיני כינויים למיניהם, ואפשר להגיד שהתקשורת הטורקית, התרבות הפופולרית, גם... תורמים בצורה מאוד משמעותית לייצור של של האהדה למנהיג חזק. אז אפשר להגיד ש בוא כרגע נתרחק מדמות של ארדואן, נרוקן את הדמות שלו,
כן.
נסתכל בו כסוג של מקרה מבחן של מדע מדינה, אז זה ממש תואם אחד על אחד להתנהגות של הבוחר הטורקי. הם אוהבים לראות איזושהי דמות מאוד דומיננטית, בוא נגיד איזשהו מותג בינלאומי. כשאתה שומע ארדואן, אפילו אתה לא חייב להזכיר את שמה של המדינה, נכון?
נכון.
טורקיה. אוקיי, אז הם רוצים להפוך להיות איזשהו מעצמה בדומה לאימפריה עות'מאנית.
פקטור משמעותי בעולם.
כן.
אנחנו נעצור כאן ונעבור לצפדת או לפלצת או לטטנוס.
טטנוס עדיין מסוכן. מחלת הטטנוס שווה לכותרות כי ילד אמריקאי בן 6 ממדינת אורגון חלה בה לפני כמה שנים, שנתיים. לאחר שהוא נחתך קלות במצח בחווה של ההורים שלו, הם חבשו לו את הפצע, אבל הוא לא הגיע למרפאה, והם לא חיסנו את הילד. 6 ימים לאחר מכן הוא הובהל באמבולנס לבית חולים לטיפול במחלת, כפי שאמרתי, צפדת או פלצת או טטנוס. כל הדבר הזה עלה בסופו של דבר $800,000, כשאפשר היה לחסוך את כל הכיף במרכאות הזה, כולל שיקום של כ-4 חודשים, אם הוא היה פשוט מחוסן. מי שעקב אחרי המקרה הזה בבלוג שלו הוא דוקטור דרור ברניר, מרצה למיקרוביולוגיה באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת סמינר הקיבוצים, בלוגר, בעל הבלוג חיידקים נגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותת מדעת לקידום רפואה מבוססת מדע, ובעמותת מדע גדול בקטנה להנגשת מדע לציבור הרחב. שלום לך.
שלום וברכה.
טוב, אנחנו קראנו על המקרה הזה בין היתר באמת באמצעות הבלוג שלך. מה הטעות הגדולה של ההורים?
החיסון. זאת אומרת, ההתחסנות. יש היום חיסון זמין לכולם, שניתן לתינוקות החל מגיל חודשיים, שאפשר לחסן ולפתור את זה בדרך הפשוטה ביותר.
זאת אומרת, במסגרת החיסונים שנותנים, גם אני חיסנתי את בני, גם בגיל חודשיים, גם 4 חודשים. אני מוכרח לומר שזה תהליך מאוד לא נעים, והוא צורח שם, אבל אנחנו יודעים שה...
זה שווה את זה.
כן, זה שווה את זה, בדיוק. זו גם הסיבה שזה לא נעים, אבל זה עדיף כמובן. אז בין היתר, אחד החיסונים שניתן הוא לטטנוס, אבל האמת שאנחנו, ילדי אולי שנות ה-70-80, אנחנו תמיד דיברנו על טטנוס ואנטי-טטנוס, אבל חשבנו שזה נעלם מן העולם, הדבר הזה.
זה ממש לא נעלם, כי ברגע שנפסיק להתחסן, אנחנו נראה את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית. זה חיידקים שנמצאים סביבנו כל הזמן. זה חיידקים שנמצאים במערכות עיכול של בעלי חיים, מופרשים בצואה לאדמה, האדמה שם זה מתפזר והופך לאבק לצורך העניין, והאבק מרחף לכל מקום, ולכן כל פציעה בחוץ יכולה לגרום לזיהום בטטנוס.
זאת אומרת, טטנוס הכוונה היא לחיידקים שפשוט מסוגלים לזהם פצעים וכולי?
במקרה הזה אנחנו מדברים על צורה מיוחדת של החיידקים, זה נבגים.
אז בוא תסביר לנו מה זה נבגים, אנחנו שמענו שגם בדבש יש נבגים מסוכנים וכולי. נבגים אלה מה, אלה חיידקים מיובשים שמסוגלים להתעורר?
בהחלט, אפשר להגדיר זאת כך, זו צורה יבשה יותר של חיידקים, זו צורה מיוחדת שנקראת נבג, זו התמיינות מיוחדת. החיידק הרגיל, החיידק הווגטטיבי, לקראת תנאי הקם, מתרבה לשני תאים, ואחד מהם הופך לנבג שיכול לשרוד תנאים קשים. במקרה של חיידקי הטטנוס, בתנאי הקם מבחינתו זה סביבה חמצנית, ואז לקראת תנאי הקק הזה הוא מתרבה... תא אחד הופך לנבג ושורד את התנאים החמצניים. וברגע שהוא מגיע לפצע, בפצע יכולים להיווצר תנאים שללא חמצן, בזכות חיידקים נוספים, כי הרי חמצן מגיע עם הדם גם לפצעים, כן. אבל חיידקים נוספים צורכים את החמצן הזה ומאפשרים תנאים על אווירניים, אז החיידק יכול להתרבות ולהפריש רעלן. הרעלן מגיע עם זרם הדם למערכת העצבים וגורם לשיתוק בעצם. וואו. הוא מונע בעצם את השחרור של השרירים. השרירים יכולים להתכווץ, אבל הם לא יכולים להשתחרר. ואז ההתכווצות מחמירה, ואז אנחנו מקבלים את התופעה הזו שכל השרירים תפוסים בעצם. ואי אפשר לנשום, ואי אפשר לחנק, וכל מיני תופעות נוספות שמאפיינות את מחלת הצפדת.
טוב, אני, שוב אנחנו נתקלים במקרה שבו חיסון פשוט יכול לפתור את העניין, אבל משום מה הורים... לא מוכנים או לא הסכימו.
ההצלחה של החיסון הזה, כי בגלל שכולם מחוסנים, אנחנו כמעט ולא רואים את המחלה. בישראל היו, מ-2013 היו 3 מקרים. אוקיי, שני עובדים זרים שלא חיסנו, ואישה בת 80 שעבדה בגינה שלה, ונשרטה בגינה כשטיפלה בצמחים שלה. היא התחסנה, אבל עברו כבר 10 שנים מאז החיסון הקודם שלה.
רגע, כל אחד מאיתנו צריך כל 10 שנים להתחסן מחדש?
כן, כן.
וואו.
זה בהחלט מאוד מאוד חשוב, ומאוד לא מקפידים על זה, וזה מאוד חבל. כי באמת החיסון מתפוגג עם הזמן.
למה קופות החולים לא פונות לחולים? בבקשה שהתחסנו.
זה צריך לשאול את מערכת הבריאות, באמת.
כן, אבל... טוב, כן. עוד מקרה של ההורים שלא חיסנו את הילד שלהם,
מה שבסופו של דבר אולי לא גרם לאסון, מלבד הטיפול המסובך והמסורבל והעלות המטורפת שלו. אפשר לחסוך את זה, אנחנו בדרך כלל בתוכנית לא נוקטים עמדה ולא שופטים, אבל במקרה של חיסונים אנחנו בצד של המדע ולא בצד של ההזיות, עם כל הכבוד. סליחה שאני שיפוטי, אבל צריך להגיד את הדברים. חסנו את הילדים שלכם.
זה מאוד מאוד חשוב, זה יכול למנוע לא רק טטנוס, מונע עוד דברים.
חברים, זה לא צחוק, וצריך לחסן את הילדים ואת הילדות. אין מה לומר, כבר אין טיעונים רציונליים, מלבד כבר פשוט להתחנן למעטים. אני מקווה שאלה מעטים שמשום מה עדיין חושבים שחיסון זה דבר שהוא לא נכון, אבל שוב, זה שוליים, אני מאוד מקווה. תודה לך, דוקטור דרור ברניר, מרצה למיקרוביולוגיה באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת סמינר הקיבוצים. תודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה, יום טוב.
ואנחנו חוזרים למי שנמצא כאן איתנו שעתיים, דוקטור חי איתן כהן ינארוג'ק, מומחה לטורקיה ממרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. אנחנו רוצים לנצל את הדקות האחרונות שנותרו, אנחנו גם מיד נדבר עם פרופסור נמרוד לוז בכל מה שקשור לקולינריה, והוא ידבר על אוכל טורקי. איך אתה רואה את העתיד של טורקיה? כי אני לא מצליח להבין לאן הם ילכו.
אוקיי, אז קודם כל, אני היסטוריון, כן, ואין לי פה כדור הבדולח.
אבל במקרה הבאת כדור הבדולח, ואתה יכול, אני אתן לך את התאריך לידה שלי,
אוקיי.
ותגיד לי מה...
איזה מזל אתה?
בדיוק, בתולה, חתול, גלי.
אוקיי, מעולה. אז אני רק יכול לומר שלא יהיה משעמם. אני חותם שלא יהיה משעמם, זה מה שאני יכול להבין כחוקר לענייני טורקיה. הכל תלוי באמת ב-100 שנים של הרפובליקה, 2023. האם טורקיה תחזור חזרה לשורשים החילוניים, הקמליסטים שמייסד הרפובליקה?
שזה בעצם המתח, נכון? החילוניות או הדתיות שם?
דתיות, בדיוק. אז מה אמרנו? שני חלקים של אבטיח.
כן.
אז בסופו של דבר, הצבא הטורקי עכשיו מחוץ למשחק, למיטב הבנתנו.
כן.
אבל עדיין הכל פתוח. ואפשר לומר שעדיין יש פה משחקי כס, שגם השחקנים שנמצאים, שצמחו מתוך המפלגה האיסלאמיסטית של ארדואן, אולי עלולים לגרום לו בעיות, ואולי הם אפילו עלולים לשתף פעולה עם המפלגות החילוניות. אולי סינת ארדואן תגבר על פילוג בחברה הטורקית. אולי הכל ישתנה כדי להתגבר על התופעה. אנחנו כמובן לא יודעים, אולי הקריזמה הכל כך חזקה של ארדואן יתגבר על השחקנים הקטנים האלה שעלולים לגנוב קולות ממפלגת צדק ופיתוח. זה ממש ממש הכל פתוח, אני לא יכול לומר לך, אבל מה שכן, שהמעצמות, כלומר, ארצות הברית, רוסיה, סין ואיחוד האירופי, הם כן עוקבים אחרי טורקיה, ועל אף השמעת האיומים, שאת או אתה איתנו, אתה לא איתנו, אני לא חושב שהם יוכלו להרשות לעצמם לאבד שחקנית חשובה כמו טורקיה, בין אם זה ככלכלה, בין אם זה כמיקום אסטרטגי סופר חשוב, כגשר בין המערב למזרח, איפה שכל צנרות גז עוברות. בסופו של דבר יהיה אתגר לא פשוט בשביל העם הטורקי. אפשר להגיד שנכון שבמטוס כשיש איזשהו רעידה,
כיסא אוויר,
כן. אז אני חושב שטורקיה תיכנס לאיזשהו כיס אוויר מאוד משמעותי ב-2023.
אנחנו הישראלים אהבנו להיות שם בריזורטים המדהימים.
אנחנו נמשיך.
זאת אומרת, זה קורה או שארדואן קצת הרחיק את הישראלים משם?
תראה, ברור כשמש שהוא הרחיק עם הרטוריקה החריפה שלו כלפי מדינת ישראל. אבל עובדה שיש פה, שתי המדינות מכירות זו בזו, ועל מנת לקיים את היחסים התקינים, תודה לאל ששתי המדינות לא יצטרכו לחתום על הסכם שלום. ולכן יש פה אינטרסים משותפים עדיין, יש פה יבוא, יש פה ייצוא, בעקבות בוא נגיד מלחמת אזרחים בסוריה, על מנת לשלוח את המסעיות עם מוצרים כדי לייצא, טורקיה שולחת את המסעיות שלה באמצעות נמל חיפה ומשם לירדן ומשם לערב הסעודית. אז גם מבחינה גיאוגרפית הם צריכים אותנו, אנחנו גם צריכים אותם. בוא נגיד, כשאתה טס למשל, בחרת במוסקווה כיעד תיירותית, המטוס שלך אמרי מנתב"ג, מאיפה זה עובר, מאיזה שטח טריטוריאלי של מדינה, אתה אחרי ים התיכון, אתה נכנס לטריטוריה של טורקיה, אתה טס מעל טורקיה ונכנס לים השחור. גם ככה, כשאתה טס למזרח הרחוק, מאיפה אתה טס? עוד הפעם, המטוס שלך נכנס לתחומי טורקיה, ומשם מזרחה לרוסיה, ואחר כך אתה מגיע למשל, סתם אני אומר לך, לבייג'ינג, כן? בסופו של דבר, שתי המדינות צריכות זו את זו. נכון, לתת סתירות במרכאות למדינת ישראל מול הקהל הבוחרים בטורקיה, זה מאוד באופנה. האנטישמיות בטורקיה, לצערי הרב, הולכת וגדלה. אבל למרות זאת, הטורקים הם אנשים מאוד פרגמטיים. הם אפילו, בוא נגיד, נכון שדיברנו שטורקיה לא מכירה ברפובליקת קפריסין כמדינה ריבונית.
נכון.
אבל הם משאירים למשל איזשהו ערוץ פתוח כדי לדבר. למשל, יש להם את רפובליקה הטורקית צפון קפריסין, שהיא מדברת עם המדינה שהם לא מכירים. מעניין. כלומר, הטורקים הם הרבה יותר אלסטיים. הם לא כמו איראנים. אני אתן לך עוד דוגמה מוחשית אם יש לנו עוד שתי דקות.
כן, נשמח.
למשל, היה תחרת אירוויזיון, שטורקיה זכתה בתחרת אירוויזיון, נדמה לי שזה היה ב-2002-2003, משהו כזה.
אנחנו מיד נמצא את השיר הזוכה בתחרות האירוויזיון של טורקיה, הנה די-ג'יי מקלר כבר עמל למצוא את השיר, כן.
וכמובן, התחרות הגיעה לטורקיה, ומן הסתם, בגלל העובדה ש... רפובליקת קפריסין גם משתתפת בתחרות. אז okay. עלו שאלות, אז מה, איך נכריז על התוצאות?
מעניין.
למשל, באנגלית אמרו Republic of Cyprus, 12 points, נכון?
כן. Okay.
זה אומר רפובליקה הקפריסאית, 12 נקודות. אחר כך עברו לשפה הטורקית. הישות הקפריסאית הדרומית היוונית, 12 נקודות. אז הם, בשפה הטורקית, הם לא אמרו קיברס ג'ומהורייטה, רפובליקת קפריסין. לא. הם עדיין, אמרו בשלהם בשפה הטורקית, אבל באנגלית הם אמרו Republic of Cyprus, כדי להתנהג בהתאם לפי התקנון של התחרות. או בוופה, כדורגל. יש אגרלה, אוקיי? הקבוצת כדורגל מדרום קפריסין, אנרטוסיס פמגוסטה, ו... הצטרכה לשחק מול טראבזון ספור הטורקי.
כן.
אוקיי? אז הטורקים עלו על המטוס, טסו למדינה שהם לא מכירים, שיחקו כדורגל עם השחקנים שהם לא מכירים, חזרו חזרה, ולאחר מכן הם הצטרכו לארח את השחקני כדורגל שהם בעצמם לא מכירים. כן? אז תתראה לעצמך, סתם אני אומר לך, מכבי תל אביב צריכה לנסוע לטהרן כדי לשחק איזשהו משחק מול פרספוליס. סתם כן. זרקתי, כן?
וואו.
אז אני רק מנסה להצביע פה לאלסטיות הטורקית.
שהם בכל זאת עושים את זה, כן. מעניין.
שיש פה אלסטיות, טוב, אין פה שבירת כלים מעולה, כמו סגנון איראני.
טוב, ומסקרן, המסקרן, ובכלל הפוליטיקה הזו מסקרנת. תודה לך על שעתיים מרתקות, דוקטור חי איתן כהן ינר אוג'ק. גם עם מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון וגם מומחה לטורקיה מרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב.
תודה
זה
לכם.
זה המרתק, תודה רבה.
תודה רבה.
ואנחנו עוברים אל הפינה שלושה שאוכלים. והנה השאלה שבה נעסוק, כיצד השפיעו הסולטנים העותמנים, אטאטורק וארדואן, על השתנות הטעם או שינוי הטעם והאוכל באיסטנבול? שלום לחוקר. חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת, פרופסור נמרוד לוז, שלום.
שלום דודו.
אז בסופו של דבר הגענו לדבר על אוכל.
כן, לגמרי, לגמרי. אז באמת, בהמשך לשאלה, נשאלת עצמנו מה זה טעם, מה זה טעם במזון, וקצת כל אלה משפיעים על התמורות הפוליטיות באיסטנבול, מהימים של האימפריה העות'מאנית, דרך אטאטורק שמייסד את הרפובליקה, ועד לשלטונו של ארדואן. הסוציולוג הצרפתי מישל בורדיה עוסק רבות בשאלות הטעם. בדיון שהוא עושה הוא מבקש להבין את האופן שבו אנחנו עושים הבחנות חברתיות, דרך המוצרים שאנחנו צורכים או לא צורכים. הוא לא עסק הרבה באוכל או בהתפתחות הטעם, אבל אני חושב שההבחנות שלו תקפות גם להעדפה של סוגי מזון מסוימים, בוודאי לסגנונות קולינריים. טעם, בורדיה אומר לנו, הוא ביטוי לאפשרויות, הוא פיתוח של סגנון שקשור במפגש בין נכסים שיש לנו, הון תרבותי, הון כלכלי, לפרקטיקות שאנחנו חיים בהן. אנחנו רוכשים טעם כמו שאנחנו רוכשים לעצמנו נכסים תרבותיים אחרים. פיתוח של טעם, קודם כל, הוא למי שיש לו אפשרות, וזאת הדרך חברתית לייצר בידול בינינו לבין אנשים אחרים ובין קבוצות חברתיות. איסטנבול, שמשגעת את דמיוני כבר 30 שנה שאני מסתובב שם, באמת אחד הסצנות הקולינריות המדהימות ביותר. אז בהמשך לבורדי אני אשאל, כשאתה מסתובב באיסטנבול, אתה אוכל סימית, שזה הכאחים המדהימים שהם מוכרים ברחובות, או אימאם ביילדה, זה מנת הדגל במטבח טורקי, מנה שמבוססת על חצילים, האימאם התעלף היא נקראת. אולי בכלל אתה אוכל סושי. מה שתענה ממקם אותך לא רק כלכלית, אלא גם חברתית, ולפעמים גם פוליטית. 600 שנה של היסטוריה עשירה של האימפריה העות'מאנית, מסודה ב-1299 ברמה האנטולית, עד לחיסולה על ידי אטאטורק כחלק מהקמה טורקיה המודרנית ב-1923, התפתחה בתרבות מזון עשירה שחיברה אנשים ממעמדות שונים, מרקעים שונים, ויצרה גם זהויות ונבדלויות חברתיות. מזון הפך להיות אחד המחויבויות המזוהות עם החצר הסולטנית. שם גם התפתחת סצנה קולינרית ייחודית למדי, שמבטאת היטב את המעמד של הסולטן. המטבח העות'מאני הוא סינתזה באמת מרהיבה של אוכל טורקי מערבות המרכז אסיאתיות, השפעות של המטבח האיראני, הספאבי, החליפות העבאסית, האימפריה הביזנטית. נסכם ונאמר כך שהטעם ממשיך להשתנות, והמבוכה מול העבר משתנה והיא מוחלפת בעשורים האחרונים במה שאנחנו קוראים נאו-עות'מאניות. זאת אומרת, לפתע העבר שהודחק כמו מתכונים של המטבח הסולטני חוזרים למרחב הציבורי. מסעדות מתחילות להתמחות בשחזור של תפריטים כאלה, וזו משימה היסטוריונית לא פשוטה, כי כאמור זה לא הועלה על הכתב.
מעניין, אגב, אתה רוצה לסיים, כי אני רוצה בכל זאת להתייחס גם לכנס שאתם עורכים אצלכם.
אז באמת רק נחתור לארדואן ולתבוסה שלו בבחירות האחרונות, שבה נגעת עם איתן. ארדואן שבונה את עצמו כאיזשהו סולטן אימפריאלי, ואחרונה הוא בנה ארמון אדיר באנקרה, הוא מייצג הנאו-עות'מאניזם הזה. והנאו-עות'מאניזם הזה, יש לו ביטויים קולינריים עכשוויים באיסטנבול, והם משפיעים מחדש על הטעם ועל המנות. האם התוצאות האלה, כמו השתנות הטעם, הם מבטאים את ערעור מעמדו ההגמוני של ארדואן, כמו שדיברתם באולפן, אנחנו עוד רחוקים מלדעת.
וואו. תגיד לי, מה זה הכנס הזה שלמעשה היום הוא נחתם אצלכם שם, סקרנת?
הכנס הזה הוא כנס של 3 ימים שעושה האגודה ללימודי ארץ ישראל, זו אגודה בינלאומית, והמכללה שלי זכתה לארח אותו, ואנחנו כבר 3 ימים בתוך הקלחת הזאת, הרצאות משלל נושאים שקשורים למדינת ישראל, הן פנימה, הן החוצה, דת, תרבות, חינוך, יחסים עם סין, יחסים עם אנשים אחרים, נוף, ולמעלה מ-500 חוקרים שהגיעו ומאכלסים את המכללה, ונהנים מאוד. משהו מאוד מרשים שמתרחש ממש בשעות אלה.
אז בהצלחה כמובן בחתימת הכנס, ותודה לך על הדברים האלה, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, המכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
תודה, תודה, להתראות.
ואנחנו סיימנו את השעתיים האלה, תודה רבה לדוקטור חי איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב וממכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה מעומק הלב, ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בין היתר באמצעות היישומון החדש של כאן וגם באמצעות הספוטיפיי.
כאן עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.